הדרישה הבסיסית של התורה היא לחיות בגדלות ולא בתוכנית. התורה דורשת שאדם יחיה לפי המדרגה האמיתית שלו ולא מתחת למדרגה הזאת. זה מה שמאפשר לנו לעשות את התיקון שלנו. מי שחי מתחת למדרגה האמיתית לא יכול לממש את ביאתו לעולם. לכן כש אנחנו עוסקים בתיקונים, אם התיקון הזה נעשה תמיד במצב של קטנות, זה חטא. למה זה חטא? בגלל שנותנים כוח לחיצונים. נותנים כוח לאחיזה של החיצונים במדרגה. ואסור שהדבר הזה יגיע למצב כזה. כל זיווג שהוא למטה מהמדרגה המכונה, הוא כאילו נותן אחיזה למקום שהוא לא נכון. זה מה שאנחנו כאן ממשיכים על ידי זה גורם ייחוד של היסוד בקטנות. לכן חייב מיטה, חז ושלום. לפי שגרם אחיזת הקליפות במלכות. בגלל שהזיווג זיווג קטן ולא זיווג גדול. זאת אומרת שיש רק מידות ואין מוחים. במילים אחרות, זה זיווג שהוא תחתון ולא זיווג שהוא עליון, משותף עם המדרגות העליונות של הנפש. ובגלל שכל המדרגה הזו של הקליפות שהן דרגה דמותה, אז חז ושלום גם הוא חייב ניתה. אבל אם היה מביא את ההלכה לפני רבו, שהוא בבחינת גדלות, אז היה גורם ייחוד של היסוד בגדלות שאין שם אחיזת הקליפות. זאת אומרת, תמיד צריך להביא את המעלות לקומה העליונה של המציאות, ולכן אסור לדרוש בפני רבו, אלא אם כן הוא מבקש רשות מרבו. שהרשות בעצם נותנת אפשרות, כן, לשמירה. ובגינדה, בשביל זה נאמר, שמעו נא המורים שהם התלמידים המורים הלכה בפני רבם. כלומר, כשמשה רבנו, משה אומר את זה, שמעונה המורים, מורים זה לשון גם כן מדרגה של הפרת הסדר הנורמלי. אז משה כאן מתבטא בצורה חריפה. מה זה המורים? אל מי הוא מתכוון כשהוא אומר שמעונה המורים? הם התלמידים המורים הלכה בפני רבם. כלומר שמשה כאן בעצם מעמיד אנשים במקום, למה? כי הם מדברים בפניו, משה, הוא בעצמו הרב, והם באים לסתור את דבריו, ויש כאן בעצם מדרגה שכאילו הם מתווכחים עם הרב וסותרים את דבריו בפניו. ובגיני הוא בשבילם נאמר שהם גרמו, זאת אומרת, בגלל הגישה הזאת שהיא לא נכונה למציאות, גם למציאות של לימוד תורה, הם גרמו, כי לפנינו בפסוק, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים. בגללם כל החטא הזה של מי מריבה התחיל. זאת אומרת שמשה רבנו, גם התגובה שלו היא כבר לא תגובה נכונה, כראוי למדרגתו של משה רבנו. כל זה מתחיל ממחלוקת של תלמיד על רבו.
רגע, הדורשים זה מחלוקת? דורשים. מה זה הדורשים הזה?
לא דורשים, אבל דורשים.
מורים, מורים, לא אמרת דורשים. כן, זה מורה הלכה. מי שמורה הלכה בפני רבו, זאת אומרת שהוא בעצם אומר לרב שלו, הנה ההלכה היא ככה, לא כמו שאתה אומר, הוא חייב מיתה. למה הוא חייב מיתה? בגלל שהוא... לא רק בגלל שהוא חולק, זה לא עניין של כבוד של הרב. זה פשוט כי הוא מביא בעצם מדרגה שהיא נמוכה, כי אצלו היסוד, התלמיד, היסוד שלו הוא נמוך. ולכן הוא בעצם גורם לזיווג בזמן שאין שמירה. וכשיש זיווג שאין שמירה, אז חז ושלום מי שנכנס לתוך הזיווג הזה, זה בעצם הכוחות החיצוניים, כמו שהיה בגן עדן. אדם הראשון מתייחד עם חווה, לפני הזמן, כן? שלא בשמירתו של השבת, ולכן חז ושלום זה גרם אחיזה לנחש, הנחש השתכל ונכנס למדרגה הזאת. זאת אומרת שזה חז ושלום מזמין כוחות נחשיים במציאות. לכן משה מכה את הסלע פעמיים, וזה גורם ייחוד של היסוד בתתנות. כלומר, כל המצב הזה, ההקעה הזאת פעמיים, זה סימן לחיבור של יסודות במדרגה קטנה. כלומר, במדרגה שאין לה מדרגה כוללת, יש רק נקודה ספציפית. לא מתייחסים כראוי לדברים, רואים רק נקודה ולא רואים את המכלול. הרב אמור לראות את המכלול, לכן קוראים לו רב, רב זה מלשון הרבה. התלמיד רואה רק נקודה ספציפית של כל הראייה הזאת, ולכן זה בכלל לא אותו זיווג. ועל ידי זה יצאו פעם ראשונה רק טיפין טיפין של ממי התורה, ואם לא, במחבה, שאם לא שהיה מכה בסלע, אלא היה מדבר אל הסלע, על ידי זה היה נעשה הייחוד בסוד של גדלות. זאת אומרת שבמקום להקות, מדברים. וזה ההבדל העיקרי בין גדלות לקטנות. קטן, כן, זה הכל בהקעה. זאת אומרת שהוא לא יכול להתבטא בצורה שהיא חלקה, שהיא זורמת. תמיד זה נכנס בכוח. למה? כי אצלו זה הכל שחור ולבן. אצל המדרגה העליונה, בזיווג העליון, מדברים אל הסלע ולא מכים בסלע. זאת אומרת שזה תלמיד חכם של ארץ ישראל, שהדברים שלו הולכים דרך הדיבור, שזה מדרגה של ייחוד עליון יותר. והיה נמשך אור גדול בתורה שבעל פה. כלומר, כל זה גרם לנו שאנחנו לא נבין את התורה שלנו כמו שצריך. כי זה לא היה כדי לשתות סתם, אלא זה בעצם מים של תורה. אם היינו במדרגה העליונה, היינו מקבלים תורה אחרת, תורה ברמה אחרת, אם משה רבנו היה מדבר ולא מכה. כלומר, עד היום אנחנו אוכלים אותה בגלל ההקעה הזאת במקום הדיבור. ומי גרם לכל זה?
המורים.
אותם מורים שבעצם התלוננו והתחילו לדבר ולהוציא דברים, וגרמו למשה בעצם לרדת ממדרגתו גם הוא בעצמו. דרך אגב, משה מקבל עונש על זה. ואז להבו תרחים ישראל וקנאים והמוראים והאורייתא ובעלתא. אם היה משה מוציא מים דרך דיבור, לא היו צריכים, לא תנאים, לא המוראים, לא כל זה כדי לפרש לנו גמרות ופסוקים של התורה וכו' וכו'. לא היו צריכים לתרוח כלל ישראל והתנאים והמוראים בתורה שבעל פה, שהיא בחינת המלכות. תורה שבעל פה זה מלכות. למה אנחנו כל כך סובלים כדי להבין טקסט? בגלל אותה הקעה. זאת אומרת שאנחנו עד היום, כן, מרגישים את הקושי ביציאה של מים מהלימוד, שזה סלע. אז גם כשאנחנו קוראים, והכל בהקעות, אנחנו מוציאים טיפים, טיפים, כן, מדרגות קטנות, כן, כאילו מה עשינו, ואנחנו מתעייפים. לכן המלכות נקראת סלע, שהיא סוד הסלע, ואז היו לומדים את התורה בלי שום תורך וקושי ומחלוקת. היום אנחנו צריכים את כל הקושיות וכל המדרגות. כשאנשים מזדקנים, אם הם באמת חכמים, הם כבר לא פותחים שום ספר. למשל הגאון מלינה, לפני מותו, היה רק פותח את התורה בהיכל, והיה יודע את כל הגמרות, את כל המשניות, את כל הזוהר, את הכל רק מהטקסט הפשוט של הפשט, כי שם הכל חשוב, כתוב. אז בשביל אנחנו צריכים מיליונים של ספרים, כל בית יהודי יש לו טונות של ספרים, כל דיסקונקי יש לו איזה 10,000 ספרים לפנים, וכל זה, מה אנחנו עושים? כן, שאנחנו במדרגה של חמורים נושאי ספרים. שאנחנו לא מבינים את הדבר הבסיסי שבמקור, שבטקסט התורני לבדו היינו אמורים לשמוע ולהבין ולהקשיב ולקבל ולדעת. כן, את השאלה של אנשים?
כן. דיברת על זה שכך, אם הוא היה רק מדבר, אז
לא
היה צריך
את המוראים. כן.
המילה המוראים, זה לא בא בדיוק.
המורים.
המורים.
יכול להיות, לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות בהחלט שיש כאן רמז. כן. יכול להיות, אתה צודק. והמורים
בתוספת האלה.
כן, כן, יכול להיות. יפה.
אני חושבת על זה,
מה אז אם אתה רואה, שכחתי. בזוהר של דף 5, ינון אומר שזה כבר נאמר שם. אז טוב שאתה מזכיר לנו. כנראה שזה נכון, זה אומר שבעצם המורים ובתוספת א', כשחוזרים למקור, אז בעצם נעשים המוראים. על כל פנים, הדבר הוא ברור, כן, הרעיון כאן מובן.
זה דבר השם אותו, אז מה משהו
אחר שם?
המורים זה המוראים,
בעצם מוכנים בגדול. כן, אז יפה, זאת אומרת שהם מחזירים את האלף, ואז היו לומדים את התורה בלי שום תורח וקושה ומחלוקת. כן, שיהיה לעתיד לבוא. ככה זה יהיה לעתיד לבוא. שהתורה תובן, תהיה מובנת בלי מחלוקות. כל קושיה ומחלוקת היא מצד הקליפה, המתעוררות מצד הקטנות. כן, גם אם אנחנו אומרים שזה מחלוקת לשם שמיים, כן, אבל בכל זאת יש חוסר הבנה. וכשיש חוסר הבנה, אז כל אחד אומר את מה שהוא חושב וכו' וכו'. זה נקרא מוחין וקטנות. אלא איתמר בו, אלא נאמר בו, ודיברתם אל הסלע, שהוא סוד ייחוד של היסוד בגדלות הנקרא דיבור. אז לעתיד לבוא, אנחנו נגיע למדרגה כזאת של דיבור, שהוא בעצם הדיבור אל הסלע, ואז ונתב מימיו. זאת אומרת, הסלע הוא כבר לא יהיה סלע המחלוקת, אלא סלע של מים חיים שיוצאים מהתורה. ואז היה נמשך למלכות, הערת מוכין לגדלות, והמלכות הייתה מקבלת מיד את המוכין לגדלות שהיא צריכה לקבל כדי להתפתח. ונתן מימה, ואז היה נותן את מימי התורה בשפריו, בלא תורח. שהיה מתקיים בעוד, ולא ילמדו עוד איש את רעב. לא צריך רבנים, לא צריך אף אחד. כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה. כן, ברגע שאתה צריך מישהו שיפרש לך ויסביר לך ויסח לך וכל זה, זה בגלל שאנחנו לא זכינו לקבל בפעם הראשונה את המים של התורה מהסלע, אלא בהקעה. כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה. והבה נפיק מיה, והיו יוצאים מימי התורה, בלא קושיה ומחלוקת. ופסק, רוצה לומר, שהיה נובע מעיין החוכמה בלי הפסק. והין זה שכינתה דאית מרבה, לפי שנאמר בשכינה, הלא כה דברי כאש נאום השם. רוצה לומר, על ידי דברים כאש. תהיינו על ידי היסוד בגדלות הנקרא דיבור. אז הדיבור כאן מבטא זיווג עליון.
איפה זה כתוב בפסוק הזה?
מה?
כה דברים כאש אמרת?
הלא, כה דברי כאש נאום השם. מה?
נלקח הרצון מהאנשים.
אז נלקח הרצון. הרצון אף פעם לא היה אצל האנשים. רצון זה לא שייך לאדם. רצון זה רק שייך לקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה רצון של מישהו.
אז איפה התשוקה של האנשים?
תשוקה זה לא רצון, זה משהו אחר. השתוקקות של מה? זה לא קשור. ההשתוקקות ללמוד היא דווקא עוד יותר גדולה, כי לא יודעים כלום. אבל אם היינו יודעים, כן, אז זה היה זורם כמו נחל, בצורה טבעית. לא היה צריך את כל המנגנונים האלה. היום זה מנגנונים, כאילו אני מוריד לך, אז אתה משתוקק, ואז אתה זה, נכון. אבל, נכון, הדברים היו ברורים מאוד. תגידו לי, אז זה לא חיים, כאילו, זה חסר טעם. נכון, אז יכול להיות שגם בזה יש מנגנון שהקדוש ברוך הוא גרם שיהיה העלם כדי שנשתקט. נכון.
אבל אתה יכול לתאר לעצמך בית בלי ספרי כל הדבר הזה?
בוודאי.
מה חורך?
בוודאי. אם אני בעצמי תורה,
זה באמת סיכון אחד שלם.
אם אני בעצמי תורה, מה אני צריך ספרי? בוודאי. יכול להיות משני הכיוונים, נכון?
יכול להיות שהמורה לא...
בוודאי, זה יכול להיות משני הכיוונים, בוודאי. גם המורה צריך לשאול את עצמו שאלות, אבל פה אנחנו לא מדברים על מורה כמוני. מדברים על משה רבנו. זה משהו אחר. כן? אם זה אני, את יכולה לשאול את עצמך שאלות כאלה, בוודאי. לא, אני אומר את האמת, זה לא משה, משה רבנו, זה מדרגה עליונה. כן? אני, אתם יכולים להורות הלכה, לעשות הכל, כי זה לא רב, זה לא אותו דבר. אז לכן, על ידי היסוד הגדלות הנקרא דיבור, צריכים ליחדה עם בעלה הנקרא הוויה. אז המלכות, שם אדני, צריך להיות מחובר לשם הוויה. הווה שריה בפומי הון לישראל, ואז הייתה השכינה שורה בפיהם של ישראל. לגלות להם סודות התורה מצד הייחוד העליון של פה אי פה. אז היינו בעצם אנחנו מדברים דברים דרך הייחוד העליון. הקדוש ברוך הוא היה מדבר דרך הפה. כשהקדוש ברוך הוא מזדווג עם האדם דרך הפה, הוא הופך להיות נביא. נכון, זה נקרא פה אל פה. מה זה פה אל פה? הפה של הקדוש ברוך הוא משתמש בפה של להיות משה, ומשה מדבר את דברי השם. מדבר השם אל משה לאמור. משה לא ממציא שום דבר, זה נקרא זיווג עליון. אבל אנחנו, אם היינו במדרגה כזאת, היינו בסדר, אנחנו לא במדרגה כזאת. זאת הבעיה, בגלל כל המצב הזה שצריך להקות כדי להבין.
וזה היה משליח גם על שאר העולם.
מה?
זה היה משליח גם על שאר העולם.
ודאי, כל העולם היה עולה למדרגה של ישראל. וישראל היה עולה למדרגה של כהן גדול. וכהן גדול היה הופך להיות בת מן.
אמן.
ואי יוראי כזה בעל פה. ואי אורייתא דבעל פה, כי המלכות נקראת תורה שבעל פה. כן, מה זה שבעל פה? שומעים כאן שיש כאן בעילה, ויש כאן בעלות, ויש כאן זיווג, כן, על הפה. שזה המילה, מילה ופה זה אותו דבר, זה זיווג, נכון? פה זה 85, מילה בגמטריה 85, כלומר הברית מילה והפה זה אותו דבר, זה אותה גמטריה, זה 85. אז זה אומר שזה בעצם זיווג עליון, כלומר, הפה הוא גם כן איבר מין. וטעם הדבר, דהי צלע, כי היא סוד הצלע, שהיא אותיות על סמך. מה זה על סמך? זה אותיות צלע, על סמך. והיינו, ואינון שיטין מסכתות. כלומר, 60 מסכתות. שהם רומזים על 60 המסכתות של התורה שבעל פה. אז כמה מסכתות יש בתורה שבעל פה? 60, לכן זה נקרא על סמך, זה סלע. כלומר, הסלע היה בעצם כל התורה שבעל פה, בצורה של סלע. אז התורה כמובן באה ומספרת לנו סיפור, אבל מי שמביא את התוכן, צריך לפענח אותו, אז הוא יודע שבעצם כל הבקשה שם הייתה, של תורה, ובמקום לדבר, כן הייתה הקאה בגלל אותה הלכה בפני רבה. והכי הוא סלע על סמך. כי לכן היה נקרא סלע לפי שהיא מאירה בתורה שבעל פה. ומפרש עוד את פגם ההקאה, ואומר, ושכין תאה ונח על תינרה. שהשכינה הייתה נוחה על סלע הגשמי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיה בעצם זיווג עד המדרגות הנמוכות ביותר של המציאות. היום אתם מסתכלים על עולם הדומם, אתם לא רואים שם מים, נכון? אני שואל שאלה כדי שתבינו יותר טוב. למה המים יצאו מהסלע דווקא? למה הקדוש ברוך הוא לא לקח עץ? נכון, היה יכול שמשה יקה בעץ והיו יוצאים ממנו מים או על פרה? היה תופס איזה כבש שם? והיה פסוק אחר בתורה שלא הייתם מתווכחים איתו היום. הקן בכבש פעמיים או דבר אל הכבש ויצאו ממנו מים.
דווקא הסלע...
משה יקה בכבש ויצאו ממנו מים.
לא,
יפה, אז למה דווקא משם אתה מוציא מים?
כאילו הוא יבש.
אבל למה? אני שואל למה, מה אכפת לי? כל התיאורים האלה אני מבין, אני יודע אותם.
להראות שזה יורד הכי נמוך.
יפה, זאת אומרת שגם בעולם הנמוך ביותר נמצא הסוד הגדול ביותר, לכן זה בעצם זיווג שכולל את כל המציאות. במילים אחרות, אם היינו עם עיניים פקוחות, היינו רואים שגם העולם הדומם מלא באור השם, מלא בהוויה. היום אתה חושב שההוויה היא רק בבית כנסת, ועוד שאתה פותח כתר. זה בלבול אחד גדול. זה ככה זה החיים. עובדה שכל פעם אתם מתלוננים על דברים. זאת אומרת שאתם לא ראיתם באותה תלונה את הקדוש ברוך הוא במצב הזה.
אז זה מה שאתה מגדיר, החיים שלנו כרגע לא חיים.
זה לא חיים במדרגה העליונה האמיתית שלנו.
שם זה חיים.
נכון, נכון, בוודאי.
אבל אם אתה לומד את הטקסט הזה, אז אתה
מתחיל לחיות. זה לימוד, בגלל זה אנחנו מתחנכים לאט לאט כדי לעלות חזרה לשם. למה אנחנו לומדים את הלימוד הזה? לא לקבל אינפורמציה. כדי לשאוף, לחזור למציאות האמיתית שלנו, לחיות לפי הגובה. כמו שהתחלתי בשיעור ואמרתי, כל מי שחיים פחות מהגובה האמיתי שלו. זה לא דיבור אמיתי, זה לא חיבורים אמיתיים, זה לא חיים אמיתיים. לכן התשובה שאנחנו צריכים לעשות, התשובה העיקרית זה על הקטנות. להפיק להיות קטנים.
מה עושים בעצם עם הענבה?
הענבה זה לדעת שזה בא מהשם יתברך, שזה לא בא ממני, אבל זה לא סותר.
אבל הענבה בעצם גורמת לאדם להקטין את עצמו, זאת אומרת שהוא לא יהיה במדרגתו. אם בן אדם צריך להעריך את עצמו, שכאילו יש לו מדרגה, באיזשהו מקום הוא בבעיה עם הענבה.
לא. אז זה בדיוק, בגלל שאנחנו לא מבינים את המושג של הענבה בצורה נכונה. הענבה זה לא להקים את עצמו ממצבו האמיתי, להפך. איזה הוא חכם? המכיר את מקומו. להפך, הבעיה בזה שיש גאווה זה שאני לא יודע שמה שיש לי בא ממנו יתברך, ואני חושב שאני עשיתי את הכל. זה לא. אני יכול לדעת את המדרגה האמיתית שלי, ועובדה שבמקום שאין אנשים, אני דורש. אני חייב לדעת את מקומי, אבל באותו זמן, לדעת שכל מה שאני מקבל זה רק בגלל שהוא נותן לי אפשרות לקבל את זה. אם אני אומר, אני קניתי את זה מעצמי, לי יורי ואני עשיתי לי, זה כבר גאווה. אז לא להתבלבל, גאווה זה לא חס ושלום להגיד לא, אני לא, וזה, כל הזמן אתה מקטין את עצמך, ואז אתה בורח באמת מהמציאות האמיתית. זה לא מה שהתורה רוצה. התורה רוצה שתכיר את המקום שלך, שתדע את המעלה שלך. ושבד בבד תדע שכל המעלה הזאת זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מאפשר לך לקבל אותה. ואז אין לך שום בעיה של ענבה. לכן, ובכל אתר דבעי קודשה בריחו למעבד נס, כי בכל מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, כמו כאן במקנת מים רבים לכלל ישראל, שכינתה הקדימת להוא אתר. אז השכינה מקדימה לנוח באותו מקום. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, ועכשיו לגלות לי מים מהסלע, זה נס, נכון? מה קורה לפני כן? לפני שהגענו למקום, השכינה כבר נמצאת שם, היא ירדה לשם, היא נמצאת על הסלע עכשיו. וכשאנחנו מגיעים, אז הקדוש ברוך הוא פשוט פועל את הדבר הזה דרך מה שקדם. זאת אומרת שהשכינה כבר נמצאת במקום הזה, ואז הנס יכול לפעול. אם השכינה לא שורה במקום, לא יקרה כלום.
פוטנציאל.
יפה. עכשיו, מה זה אומר? הנה, זה התיקון של הענבה. למה הסלע יכול להוציא מים? הוא לא יכול להגיד, אני מלא תורה. למה? פשוט עשה בגלל שהשכינה שרתה עליך, זה בא מלמעלה.
כאילו לא היה בו,
בדיוק.
אז זה לא היה קורה.
נכון. אם הקדוש ברוך הוא לא היה שורה עליך, אז מה אתה בכלל לא היית יכול לפתוח את הפה, על מה אתה מדבר בכלל? אז פה באמת זאת ענבה אמיתית, שתדע את הדבר הזה. ולא להגיד, אני לבדי. זה ממני.
כעשה לה שמדובר כזה לשתייה.
לא, לא קשור בכלל.
לא, אני מדבר על הצלע ממש...
גם אני מדבר על הצלע ממש.
פיזית, באותו מקום שהוא ייקח.
איפה זה היה? זה היה בירושלים?
לא.
נו, אז אתה רוצה להגיד שזה...
לא, אני אומר...
לא.
בפוטנציאל של דבר.
לא.
אולי מקה.
לא, אנחנו לא במקום. אם לא, אז היינו נשארים במדבר.
במדבר.
שם, באותו מקום. לכן... יפה, אבל זה עדיין לא אומר שהוא גאפתן. לכן זה דק מאוד, אבל צריך להבין שכל פעם שיש גילוי, זה לא בגלל שאתה הצלחת לגלות משהו, אלא בגלל שאפשרו לך מהשמיים, כן? לתת לך אפשרות לגלות היום. ואתה צריך להבין שזה לצורך השעה ולצורך האומה ולצורך הדברים הגדולים. ולא לחזור הביתה ולהיות מנופח כמו בלון ולהגיד שזה שיעור נתתי, כן?
הסלע הזה הוא לפני
המתן
תורה של האבן שחקוק בה, התורה?
זה אותו דבר, זה דבר שמתהווה. שיגיע בסוף גם כן לגילוי באבן השתייה. זאת אומרת שזה דבר שהולך ומתפתח. הדבר הזה היה במצרים. בסדר, הדבר הזה יצא ממצרים. זה מין פוטנציאל שהיה קלוש שם. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים. אז השמות היו שם. צריך להוציא אותם מהכלא שלהם. אז לאט לאט, איך אתה מוציא שם מהכלא? לאט לאט אתה מבין מה הוא אומר. כלומר, אתה יודע להגדיר את הדבר. אז השם לאט לאט יוצא מהכלא. אז אתה מקדש אותו. זה נקרא קיבוש השם. לא השם, השם. הישימן. לקדש את השם. אותו אתה לא יכול לקדש. חז ושלום. או לחלל. אין דבר כזה קידוש השם. מי שכותב חילול השם או קידוש השם ככה, מראה כמה הוא לא הבין כלום. רק את זה אפשר לחלל או לקדש. בסדר? כי זה... זה הוא, וזה שמו. בשמו יש לנו אישה, אבל בהוא. אז אף פעם אל תכתבו קידוש השם, אם תכתבו ספר, לא חשוב איפה, ותראו שכתוב קידוש השם ככה, תשאירו אותו שם. כדי שבכוחה יעשה הנס לישראל. אז לכן השכינה היא הנס. וכשהיא מגיעה לאיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא שולח אותה לפני שזה מתפתח, אז משם יכול להיות נס. וכיוון דשכינתא הווה תמן, וכיוון שהשכינה הייתה שם, תמן, להווה למחה בסלע. לא היה, לא למשה, להקות בסלע. כי אם אתה מכה בסלע, זה כאילו עכשיו יש לך חוסר אמונה בזה שהשכינה נמצאת במקום. אם השכינה נמצאת במקום, היא לא צריכה שירביצו לה. השכינה זה כמו אישה, נכון? אם אתה מרביץ לאישה, יש בעיה בבית, לא? תדבר.
לא ידעתי שם.
עוד פעם, הנה עובדה שזה בא למצב, או על ידי כעס בגלל אותם המורים,
שגרם משהו.
שגרם למשה לאבד ממדרגתו ולו לרגע אחד. ולכן אומרים שבגלל כעסו הוא איבד מאות הלכות. באותו רגע, הוא שכח.
בגלל המורים.
זהו, זאת אומרת שזה יצליח להוציא אותו משיווי משקל, זה לא טוב. ויקלנה, הוות לשכינתה, והוות תמן, כי היה קלון לשכינה שהייתה שם, זאת אומרת, זה בושה, לשכינה, נכון?
היא שייך לה לקבל
מוכן. היא נמצאת שם, דבר אליה, לא, אתה מרביט. מה, היא לא יכולה להבין במילים? יש עמים שזה הקומה הנכונה להרביץ לאישה. ככה היא מוציאה את המים. אבל במצב אידיאלי זה לא נכון. הדיבור מספיק, כי דיבור זה דיבור. כלומר, וידבר השם אל משה זה דיבור. דלה הווה לחילה למהב מיה. האמת שגם בדיבור יש הקאה. אבל זה הקאה הרבה יותר עדינה, יותר פנימית. כן?
גם לבת השני.
לא, אני מדבר בצורה, בביטוי. זה מה שזה יעשה. התוצאה היא הרבה יותר חזקה, בוודאי, מאשר להרביט. גם אתה, עם הילדים שלך, מה שתוציא מהפה, יהיה הרבה יותר חזק ממה שתצליח להוציא במכות. כי מה שתוציא במכות, הם יעשו את מה שאתה אומר, כמו רובוטים, עד שיתפללו שתיעלם מהעולם. כן. זה לא ככה, זה לא חינוך. זה אילוף. כן, כמו הריות. כן, הוא הולך בסוף מתעזבן, כן, קופץ על ההוא, מוריד לו את הראש. כן. בסדר? אז שהיה נראה כאילו לא היה לה כוח לתת מים בלי הקה, זה בושה. בושה לסלע, בושה לשכינה. ודאי הוא, וזהו מה שאמרה השכינה, על אשר לא קידשתם אותי. השכינה צועקת, בוכה, היא מתלוננת. זאת אומרת, איך לא קידשת אותי? אני אישה. מה אתה מכה בי? ועוד כתוב, יען לא האמנתם בי. הקדוש ברוך הוא אומר, זה חוסר אמונה. אני אומר לכם את זה עכשיו, לא האמנתם בי. בגלל שלא האמנתם בי להקדישני, ועל ידי זה נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל זה בחינת דיבור. לפי זה. אם אתה לא בקומה של הדיבור, אתה לא יכול להיכנס לארץ. אם אתה עדיין מכה, אז אתה בחול. ולכן, חכמים שלחוץ לארץ נקראים, מקל חובלים. מקל חובלים.
כן, אבל זה בתנאי אחד, שאנחנו פה בארץ ישראל מבינים באמת את הפוטנציאל שלנו להבנת התורה.
זה לא חשוב, זה נמצא. כשאתה עובר מחוץ לארץ לארץ ישראל, אתה עולה דה פקטו באופן אוטומטי למדרגה של דיבור. אתה מתרגל. אתה חייב לעלות למדרגה של דיבור. לכן איך נקרא הספר של ארץ ישראל? דברים. ספר דברים. וידבר משה. זאת אומרת, עלינו למדרגה של דיבור. כלומר, בארץ ישראל הזיווג הוא זיווג עליון. זיווג של מוחין לגדלות. ואל פה, פנים אל פנים. איך אנחנו נקראים לבית המקדש? לראות לפני השם. ומה זה לפני השם? בית המקדש בירושלים. זה נקרא לפני השם. אבל במדבר, מה כתוב? לכתם
אחריי.
לכתם אחריי במדבר. זה אחוריים, זה לא פנים. אז יש מצב של אחוריים, יש מצב של פנים. פה, אם משה רבנו היה מעלה את הקשר אל הדיבור, פה היה נכנס אל ישראל. ברגע שהוא יקע בסלע, זה כאילו הוא אומר, אני לא יכול להיכנס לארץ, חז ושלום.
אז היחס הזה שלו הוא לא רק לסלע, זה גם לעם ישראל.
בוודאי, זה לא הוא עצמו, זה עם ישראל. כלומר, זה הביטוי של המדרגה של העם באותו זמן. הוא רק הסימפטום, המגלה את כולם. הרי משה מעצמו כאילו אין לו כלום. הוא הסימפטום של העם, שקול משה כנגד כל ישראל. ובגינדה, ובשביל...
לא, הכוונה שלי זה היחס של משה רבנו לעם ישראל, איך שהוא מדבר לעם ישראל.
גם, זאת אומרת שהוא צריך להבין, זה גם טענה נגד משה, כן, בספרים הקדושים כתוב, שהוא לא הבין את המעלה של עם ישראל בשורש, באותו זמן. הוא עדיין מתייחס אליהם כאילו הם קטנים. אם היה מתייחס אליהם כגדולים, זה היה שונה. עכשיו, אני אנחנו שנדבר על משה רבנו, אבל כל זה לימוד. זה לימוד מאוד מאוד פנימי. למי? למלמדים. שהמלמד צריך להיות תמיד בדאגה לדעת איפה הקומה של התלמידים שלו. ולא לזלזל בתלמידים, אלא בזמן שאתה צריך לדבר איתם בתורה עליונה ופנימית, תעשה את זה. אל תשאיר את הקומה כפי שהייתה בגלות 2000 שנה ותמשיך לתת שיעורים כאלה קטנים במנחה לערבית. תעלה את הקומה, תעלה את הרמה של הלימוד. אתה לא מבין את זה, אז אתה כאילו מראה שאתה עדיין יהודי גלותי. אמרתי פעמיים אותו דבר. כי יהודי זה גלותי. אנחנו כל היהודי, אנחנו ישראל ועברי. יהודי זה גלות. איש יהודי היה איפה? בשושון הבירה. שם אתה יהודי. ובגינדה, ובשביל שעיקר משה בסלע, הסתלק שכינתה מן הסלע, אז נסתלקה השכינה מן הסלע, משום שהיה לה לקלון.
זה
יוצא מים. יפה, אז איך יוצא מים? בכוח. זאת אומרת, בכל זאת יוצא מים, טיפין טיפין, אבל בלי שכינה, כלומר בהצעה, בצורה של מה המינימום שנשאר שם בפנים. כלומר, בקומה לא נכונה, זה עונת.
מה זה קלון?
כן, קלון זה בושה. ואי היא השכינתה, השכינה, היא סוד עוד סיוט מן המחץ, מן המלאך הזה. בסדר? המלאך שנקרא למעלה מהכיסא, מטה טרון, כן, טרון וכיסא, מטה פיזיקה זה למעלה מהפיזיקה, מטה מדרגה של הכיסא נקרא טרון, אז המלאך הזה נקרא בצורה כזאת, אבל היוד, שיש שם היוד במי, פירוש המלכו דאצילות, שהיא כלולה מעשר ספירות, היא החיות ונשמת מלאך מתת.
איזה שפה זה כיסא?
בטרון. יווני. מטרוניתה למשל. מה זה מטרוניתה? שמעת פעם מה זה מטרוניתה?
כן.
מטרונה, מה זה מטרונה? איזו אישה רצינית הזאת ששולטת על הכל. אז לכן יש הבאה של מונחים יוונים גם כן בתורה, שבעל פה, כן?
אולי קודם כל היו מושגים האלה, אז
יוונים. יכול להיות, נכון. ונשמת מלאך מתת, אז היא בעצם המלכות דאצילות. זה הנשמה של המלאך הזה. בסוד מה שכתוב, תשמי בקרבו. מה זה שמי? אמרתי עכשיו. מלכות דאצילות. אז לכן, זה פה, זה השם. השם זה מלכות דאצילות. זה אתה יכול לקדש, או חס ושלום לחלק.
כשאתה אומר לקדש או לחלק, להשתמש בו לחול או לחודש, או כאילו לפרט או לכלל?
זה הרבה דברים, מה זה לחלל ומה זה לקדש. ברגע שאתה בעצם לא מתייחס לדבר לפי הגובה האמיתי שלו, אתה מחלל אותו. בסדר? אני עכשיו נכנס למטוס בוינג, ואני בעצם רק מסתובב איתו בבית תעופה ככה.
רשת אותה למה.
במקום לטוס. זאת אומרת, לקחתי דבר עצום, ואני משתמש בו בקומה כלום. אתה לא בעצם מיישם את מה שבאת לעשות. אתה בא בעולם הזה עם מדרגה פוטנציאלית, ואתה בכלל לא חי לפי הקומה הזאת, 70 שנה, 80 שנה.
אתה צריך לדעת את האותיות.
אתה צריך לגלות את הפנימיות, את התוכן של כל מדרגה ומדרגה.
שכל עוד ועוד שבסופו של דבר יוצא מבין השם.
נכון, אתה צריך לגאול אותה. זה נקרא גאולת הדיבור. גאולת האותיות, גאולת המצב, גאולת כל דבר, בכל תחום. כשאני לא יודע את מה שקורה שם בפנים, אני בגלות. אתה פותח את המסכי מנוע של הרכב שלך, אתה לא מבין כלום, בגלות. מי שיודע מה הולך שם בפנים, זה כאילו מדבר עם המנוע. הוא שומע אותו, מקשיב לו הכל, ויש פה דיאלוג. אז הוא יודע להוציא את המים מהברזלים האלה. זה נקרא, כן. אבל איך אתה יודע שהוא לא מבין כלום? אתה שומע אותו, פא, 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 מה זה, זה, זה. אתה בא ואומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, לא, מפתח לו את הפסטור, זה רק מתמקות. אין דבר כזה. אני לא יודע, צוריאל, אולי אני צורא, אבל אדם שהוא ממש ממש במקצוע, זה הכל עדין, כמעט יכול לעבוד מכפפות. והכל הולך ככה, פיקס, הכל נקי. זה פשוט שרמה. פעם הייתי בחוץ לארץ, רצו לעשות לי רושם בציורים שלי, אמרו, אני אביא אותך, נביא אותך לדפוס. חבל על הזמן, אחד הדברים הכי גדולים בעולם. אני הולך לשם, אני מגיע לבית דפוס באמת, חבל על הזמן, הנגרים אחד אחרי השני, אבל בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני נכנס לשם, אני רואה קורק, ובאמצע ככה איזה מין מקום, דברים גדולים. אז אני אומר, נו, איפה? אז הוא אומר, לא, אנחנו מחכים למכונה. אמרתי להם, כן, יפה. אז בשביל מה הבאתם אותי? אז אמרו לי, לא, המכונה מגיעה עכשיו. אז יפה, אז חיכינו למכונה. אני רואה את האנשים מגיעים, אני אומר, מאיפה המכונה? אני מישראל. יפה, אני אומר לנו, יפה, ישראל, אני אומר, בטח, אלה אלופים בעולם. עכשיו, הם לא יודעים שאני ישראלי, כן? אלה אלופים בדפוס, אין יותר. פשוט אני רואה חמישה אנשים עם עניבות. ג'יימס בונד, פיק ג'יימס בונד כאלה. יוצאים, אני אומר, מי זה? אלה המומחים הכי גדולים בעולם. כן, שמו את הזה, אתה רואה את המכפפות, ממש כפפות. כן, לבנות, וכולם עובדים ככה. במשך, הוא אומר לי, יש להם שבוע של עבודה כדי לבנות פה את כל המערכת. כניסיון, תצא תמונה. כן. אז כדי להגיד לכם, זה אנשים שאתה רואה הכל בעדינות שם, אתה לא רואה, אין מכה, אין ברזעים, אין זה. כשבונים את המקדש, מה כתוב? לא נשמע קול של מכות, של הכה. אין דבר כזה. אתה נכנס למוסך ואתה שומע, טאק, טאק, איך סימחתי שם, אלא רוצים לך את הרכב. יש עדינות בדברים, מי שיודע. אז זה העניין. וכשהיקה משה את הסלע, גרם לאיחוד של קטנות. ראית את המכשיר של זה? אתה שם אותו ככה, פתאום אתה רואה קו. הכל פלס, הכל יפה, כמעט עם כפפות, נכון? אתה יכול לעבוד עם כפפות, אותו עניין. אז כל זה או שאתה קטן או שאתה גדול. אתה מחליט איפה להיות בגובה האמיתי שלך. ובגובה האמיתי הכל עדין, זה נקרא גן עדן, גן של עדינות. נכון, זה הופך להיות ממש... בדברים הכי, הכי, הכי מדויקים. כמו בבית. בהתחלה אתה בונה כל הדברים הגדולים, ביתות, וזה, הכל הולך מהר, או יסתכל, וואה, זה בית שלי להיות שבוע מוכן. ונראה ככה בהתחלה. בסוף תראה כל הפינישים, זה הכי הרבה זמן, כל הדברים המדויקים. ושם אתה מזלזל. כלומר, מה שבסוף רק תראה. זאת הבעיה הגדולה. אז נאחזו הקליפות ומצאת, חז ושלום, נתת האחיזה לקליפות, כלומר איך זה, כאילו מלכות דעצילות, לכן חיותו הפנימית שהיא השכינה מסתלקה ממנו עכשיו, והיא לא יכולה להתקלקל, הנשמה שלו, אז היא בורחת, אז הסלע נשאר בלי נשמה. כן? זהו עצם העניין.
ואז הרשמקה.
לא עצם של הכלב, כן, נכון. ואיש תאר מצאת יבשה. אז המתת הזה, המדרגה הזאת נשארה יבשה, כלומר, בלי היוד, בלי הפוטנציאל, בלי הנקודה הנשמתית שיש בו, אז אתה עכשיו מול מה? מול אבן, יבשה, בסוד אחיזת הקליפות של יבשות בלי לחלוכית של קדושה. כל מה שבקליפה זה יובש.
אבל עדיין עושים.
עוד פעם, אם אני יודע שהקליפה בעצם ניזונת מהפרי, אז זה בסדר. מתי הקליפה לך? שהיא עדיין בפרי. תקלף את הפרי, הקליפה מתייבשת תוך כמה שניות. זאת אומרת שאין לה כלום מעצמה. הפרי היה נותן לה עד היום, רק אתה לא ראית. אז אותו דבר. הקליפות, אין לזה שום לחלוכית של בניין. כמובן שבעומק עוד יותר עמוק, גם שם יש מדרגה של בירור, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. מי שמזין את זה, זה הפנימיות. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז, זה מה שכתוב, יקבו המים. מה זה יקבו המים? מקווה, נכון? התרכזו המים, סוד המן, הנקבים ועולים במלכות. זה נקרא יקבו המים, אשר מתחת השמיים אל מקום אחד. ואז וצראה, היובש, היבשה, שהיא מתחת השמיים, מתחת ולמטה מזעירנפין, אני אקרא שמיים, זעירנפין דה אצילות, מתחת השמיים, כן? שמיים זה רמז למי? זעירנפין, נכון? נקרא שמיים. מתחת השמיים יקבו, זאת אומרת, תקווה, יקבו, זאת אומרת, המים של הקדושה זה מלכות, באצילות, כל זה אצילות. אז אם אתה יקבו המים, אשר מתחת השמיים אל מקום אחד, אז מה נשאר? כל מה שלא במקווה הזה, נשאר יבש. אז זה נקרא תראי היבשה. לכן, אל מקום אחד וגומר, אמר כי אחד היא מלכות, אל מקום אחד. מלכות נקראת מקום אחד, גם מקום וגם אחד. מילת אחד רומזת כאן על המלכות, לפי שכל אורות המן מתייחדים ומתבררים בה. כן, זה אותו דבר, כל זה זה קיבוץ גלויות, זה שיוצאים ממצרים אז היא נשארת כמצולה שאין בדגים וכו'. וכשהיא מסתלקת ממתת, אז ותראה היבשה. מה זאת אומרת ותראה היבשה? הכל יבש. ברגע שהורדת מהתורה, הוצאת מהתורה את הלחלוכית של העננות הזאת, אז התורה שלך יבשה. יש אנשים שאם הם לא מצליחים להכניס שם טעם, אז התורה שלהם יבשה. ואמר דסטל, אז הדבר הכי מסוכן בתורה. זה שאתה מתייבש, חז ושלום. אתה כבר נהיה פסול.
יבשה מאנשים שתים את היבשה?
בוודאי, מסכנים. ומה כתוב? וישתו התלמידים הבאים אחריהם וימותו. חלקי הזאת. נכון? כשהתלמידים שותים ממים שהרב לא מלמד אותם תורה ברמה שהוא צריך ללמד אותם, אז הם שותים מהמים האלה.
ומי יובש
בזה? למה? כי הוא אמר מה קדם לזה בפרקי אבות?
היזהרו בדברכם.
יפה, חכמים היזהרו בדברכם. כלומר, אם אתם לא מכניסים זוהר בדברים, אז למה כתוב? שמה?
חוב וחובת גלות.
שמה תחוב וחובת גלות. כלומר, התורה שלכם תהפוך להיות תורה גלותית. ואז, ויבואו התלמידים הבאים אחריכם, וישתו, וימותו. ואז אתה תגיד להם, כן, תק הלכה, אסור לעלות לארץ ישראל.
וימותו.
יש פסקים כאלה.
וימותו.
היום בצרפת. יש פסקי הלכה. כן, אני פוסק, אני אוסר מכם מלעלות לארץ. ככה אומרים רבנים. כלומר, אנטי תורה. התורה אומרת לך לעלות, והוא פוסק הלכה שלא יעלו.
אמר יואל, למעשה, אותו סלע שמשה רבנו היה אמור לדבר אליו, היה צריך להיות ממש גן עדן, רווה. ולא הייתה לו בכלל לחלוכית.
ואמר, דה סלע מתת, זה סלע של מתת, שנשאר גוף יבש באחיזת הקליפות בלי לחלוכית של אור וחיות מהשכינה. אז זה שלום, מצב גרוע. אסור להגיע למצב כזה, נכון? אז פה יש לנו גם כן אפשרות לדעת, להבין איך לא מגיעים למצב כזה. על ידי מה?
דיבור.
על ידי דיבור. על ידי זה שאתה, על ידי עדינות, אתה ניגש לדבר המאוד מאוד עדין. הקדוש ברוך הוא מופיע בשקט. נכון? לא ברעש, לא ברוח, לא בכל דממה דקה. כן. אז מה? אז מה עוד, כן. לא, זה מראה שבעצם משהו מתמתק. משהו אחר, הדמעה היא בעצם ממתקת את מידת הדין. לכן היא יוצאת מלוכה. כי זה כמו מלח שמוציא את הדם מהבשר כדי להכשיר את הבשר. אז הדימה בעצם יוצאת מלוכה.
ואז אישה נוצר קשר.
אתה טועם אותה. יש לה טעם מלוח. למה? בגלל שהיא הוציאה כאב. היא לקחה את הכאב, כן, הכאב נדבק בדימה הזאת וזה הוציא אותה. כמובן שזה חודות גדולים מאוד, כי דימה... כמה זה בגימטריה?
119.
עין כמה זה? פעמיים עין. 70 ועוד 70. פעמיים עין. 140. כלומר, שתי עיניים דומות. אז 140 פחות 119. 21, שמקי. זאת אומרת, כשאתה בוחר, אתה מגלה שנקי. ולכן צריך לקחת את הדימה ולשים אותה על המצח, כי אתה מחזיר את זה למקום של שנקי.
מחז דימה.
ובגיני תמר, ובשביל מצאת, נאמר, ויקח אחת מצלעותיו, שלקחו ממנו חיותו, שהיא אור השינה, הנקראת סלע. ומי זה, על מי זה נאמר? על אדם הראשון, נכון? כלומר, מה לקחו בעצם? את החיות הזו, זאת אומרת, איפה החיות של האיש? האישה. הרי זה היא, עכשיו הוציאו אותה. ויסגור בשר תחתנה. הוא מפרש, מהי בשר? על מי רומז מילת בשר? זה אומר, זה התמרבה על זה שנאמר בו, בשגם הוא בשר. משה רבנו. עליו נאמר בשגם הוא בשר, נכון? בשגם בגמטריה. משה. 345. דהיינו משה, שמספרו שמו, מספר שמו שגם, בשגם, שהוא גרם על ידי הקעת הסלע את הסתלקות השכינה ממנו. אז בשגם הוא בשר. במקום להיות במדרגה העליונה, הוא הפך להיות כמו בשר, חז ושלום.
אז איך היה צריך לכתוב?
מה, בשגם הוא משה. זה לא בשר. כאילו ברגע שאתה נופל לבשר, זה הקליז.
אז אתה משנה את זה
שם
כאדם
שמופיע,
כבר לא... מה? הוריד במדרגתו.
לא, זה בפרשת נוער. זאת אומרת ששמה, משה רבנו נמצא כבר, הפוטנציאל נמצא, זאת אומרת התורה נמצאת בפוטנציאל, אבל לא, אין דור שמוכן לגלות אותה. אז היא לא יכולה, אז בינתיים הכל גנוז בתוך האותיות, אף אחד לא גאל את האותיות, אף אחד לא גאל את המילה. איך קוראים למילה? טבע. אז לכן הכל נמצא בתוך הטבע. לא רק נוח וחיות וסיפורים של ילדים קטנים, כן? הכל נמצא בתוך הטבע, זאת אומרת, הכל בתוך המילים, אבל אתה לא יודע להוציא את הקוד, והכל חגור בתוך הטבע. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי שנה? תן מהטבע כבר, נו. כלומר, תוציא, תגלה את מה שיעשות בטבע. ראשי תיבות, סופי תיבות, תיבות, גמטריות וכל מיני, תוציא.
הוא גם
לקח שם זכר ונקבה,
של
הפוטנציאל של הדיווקים
של אחר כך
זכר ונקבה. נכון, נכון. כלומר, מה יש בתוך הטבע? תמיד. זכר ונקבה, שניים. באו אל הטבע, אל נוח. ובין כמה נוח שנכנס לטבע? 600. זאת אומרת שיסוד. יסוד נכנס במלכות, זה זיווג הכל. כלומר, כשאני לומד תורה, מה אני צריך לעשות עם הטק?
לדבק.
אם אני לא מזדווג עם הטקסט, אין סיכוי שאני אוציא משם הילד. חידוש. נכון. ואמר, ועד דנה חיתלה, ועד שהוריד משה את השכינה על ידי כוונותיו, כלומר, מי בעצם הוריד את השכינה בסוף לעולם הזה? משה, נכון? הרי מאברהם אבינו, כל אחד מוריד את השכינה. אדם הראשון צילק, וכל דור צילק את השכינה למעלה, נכון? ולאט לאט השכינה עכשיו צריכה לרדת. מי האחרון שגורם לשכינה להגיע לעולם הזה? משה. אז אומרים, עד שהוא הגיע לזה, שהשכינה תרד לעולם הזה על ידי הכוונות שלו, ועכשיו הוא מחזיר אותה למקומה? לא חבל? לא עלה הסלע שהוא מתג, ולא יהיב ממוי, ולא היה יכול לתת שפע מימיו בלי הערת השכינה בו. חבל. חבל על המדרגה הזאת, עד שהורדת את הכל, עד שהבאת לידי גילוי, אתה עכשיו על ידי דבר קטן, אתה כותר את כל המהלך, ואתה מסיר הכל בחזרה. כל זה מת מכלום. המורה ההלכה בפני רבו. שמי לכם. כן. כן, ברוך השם. היום השכינה היא נמצאת כבר, עכשיו צריך לגלות, צריך להוציא אותה על ידי תורה פנימית. ולכן כתוב בדה ספרה, שהוא דיו ספר הזוהר, יפקו מישראל מן גלותה ברחמים. הזוהר מאפשר לנו עכשיו להוציא את המים מהסלע. הרי התורה בלי זוהר, נופל לה. כל התורה זה הסלע הזה, אז מה אתה עושה עם התורה? אתה מדבר ואתה מרביט.
את כל התובנה הזאת, לא היה קיים בספרים אחרים?
רק בזוהר.
הזוהר הוא בעצם מקפל את כל מה שיכול להיות. למרות שזה מופיע בספרי, אבל בזוהר זה בעצם כל הנבואה. זה לא סתם לימוד, זה נבואה. הזוהר זה כשהנבואה מסתלקת, איפה היא הולכת? היא נכנסת במערה עם רבי שמעון בר יוחאי. כל הנבואה נכנסה למערה עם רבי שמעון בר יוחאי, והוא הכניס אותה איפה? בתוך קופסה. איפה זה? הזוהר. מה זה הזוהר? זה המתנה של גילוי הגאולה מחדש בעולם במשך כל האלפיים שנה האלה שהיא נמצאת בתוך הטקסט. כשנפתח את הזוהר מחדש, אנחנו משחררים את הג'ני שנכנס בפנים. נכון.
כברת ישבה בתוך קופסה.
נכון.
זכרת לי, זה בדיוק זה, הוא מדבר עליו?
אני כל הזמן מדבר בשירים כאלה. בכוונה. כן. הנשמה של הזוהר זה נקרא תורה בעתיקת סימאה. כלומר, גם מה שאנחנו לומדים עכשיו זה פשע, אפילו לא פשע. אבל עוד מעט אנחנו נצליח לגלות בעזרת השם את הנשמה, זה נקרא תורה בעתיקת סימאה, תורה שתצא מהשקט, אפילו לא באותיות. כלומר, אני אבוא לשיעור, אני אסתכל עליכם בעיניים, ואנחנו נגיד, רק הוא ברור, ואני אלך הביתה. קדיש, קדיש על ישראל, זה. בלי לומר מילה. זה לא כמו מדיטציה, זה התורה העתיקה הסתימה, הכל חתום וסתום, הכל עובר דרך השקט, דרך הלובן שבין האותיות. לכן התלמידים הגדולים הם יודעים להקשיב לשקט של הרב יותר מאשר לדיבור. כלומר, במקום לשאול מה הוא אמר, מה הוא שתק? מה הוא אמר בשקט שלו, בשתיקה? ובתר די סלק היי מבוע מצמן, ואחר שנסתלק אותו המבוע משם. זאת אומרת, עכשיו שאין לנו את המבוע הזה, את הנביעה הזאת.
אין מבוע, אין היוד.
כלומר, אין יוד. רוצה לומר, אחר שנסתלקה חיות מתת שהיא השכינה ממנו, גם שמשה חזר והוריד אותה, לא היה אלא לפי שעה לעשות את הנס של יציאת מים רבים לישראל. כדי לא לבייש גם את משה ואת ישראל, אבל זה לא, זה כבר לא... זהו.
רגע, נדמה קצת.
מה? מבוע זה לשון נביעה. כלומר, השורש, המקור שממנו המים יוצאים.
אפשר לומר שסוך. זה אי לחלוכית.
נכון. אז גם יצא, יצא מים, יצאו מים, כן, יצאו מים, אבל זה לא מה שהיה אמור לצאת.
זה לא לחלוכית. כלומר, זה כל הזמן רדום, זה כל הזמן מתפלא.
זה האי של החלוכית.
לא, לא.
האי בדרך כלל הוא יבשה.
אבל כשגרם ההסתלקות השכינה, שליטה כמרה באטרה, שלטה המרה שהיא הנוקבה דקליפה במקום השכינה. כלומר, במקום שתהיה שכינה, באה אישה אחרת שנקראת מרה, או בצרפתית מרת. כן, זאת אומרת אישה רעה, אישה קשה. במקום שיהיה מלכות בקדושה, יש מלכות בסתרא אחרא שתופסת את מקומה. זה נאמר אישה כתירש גבירתה. שפחה כתירש גבירתה.
אמרת פעם שאין וקום.
נכון. בסוד מה שכתוב, הנה. ושפחה כתירש גבירתה במשלה. מה זה משלה?
אמרנו, במקום משלה בקדושה.
משלה שלמה, משלים של שלמה. זה לא איזה רחוב.
אמרנו במקום מלכות דקדושה.
מלכות דקליפה. מלכות דקליפה, כן. לכן שפחה כי תירש גבירתה. וכמו שאנחנו רואים שחד ושלום, כשעם ישראל לא נכנס למקומו, שהוא לא יודע את רמתו, את קומתו, והוא חושב כאילו שעל ידי צניעות, אז הוא בורח מהתפקיד שלו. אז חז ושלום, זה מאפשר לקליפה להיכנס. לכן אסור לאדם לברוח מהקומה האמיתית שלו. כי הוא בעצם מזמין דברים של חיצוניות במקום לתפוס הוא את המקום, שאם הוא היה תופס את המקום, אז המקום היה יותר בריא, והתקדים היו את... כן, אז אסור לברוח מהאחריות שלך. במילה אחריות יש המילה אחר. כלומר, אם לא אתה חז ושלום, אצל משה כתוב, אם לא אתה גואלם, אין אחר גואלם. אבל במרדכי כתוב, כן, רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר.
אז אני צריך גם לשנות את מערך הלימוד שלי. כאילו,
אני לא מכיר אותו, תן לי את הסדר, אני אגיד לך מה.
לא, כי אנחנו, מה שאנחנו עושים במערכת החינוך, אנחנו לוקחים כל כך הרבה דברים ועושים אותם אחד. כמו מפעל כזה, כולם יהיו אותו דבר. ולא מפרסים את
האינדיבידואל
שבכל אחד.
צריכה להיות מתאימה לנפש. זה לא איזה מין מנטרה שאתה זורק לכולם. משפריט על כולם אותו חומר, אותו
אינדיבידואל. מי שלא מתיישר, אף.
צריך לעשות סלקציה של האנשים מבחינה פסיכולוגית ולדעת כל אחד ואחד לאיזה גובה הוא מתאים. זה כבר חינוך אחר. כי אנחנו לא כולם אותו דבר. אתה לא יכול לחנך את כל הילדים שלך. הם אוכלים אותו דבר, גדלים אותו דבר, ישנים באותו חדר והם כל אחד שונים.
אז זה מה שאני שואל, איך בונים מערך חינוך לאומי כזה?
יש חינוך גדול, כמו התורה. התורה זה מהלך שלם לכולם אותו דבר. אותו טקסט. אבל ברגע שאני מוריד את הטקסט הזה לקומה האינדיבידואלית, אני חייב להיות כחכם, יודע מה ההלכה בשבילו, וההלכה בדיוק הפוכה בשבילו. למרות שזה אותו דבר והם באותו מצב, כאילו. זה כבר חוכמה גדולה. זה כבר
המצוי.
זה הכוח של התורה ששייכת לאינדיבידואל, מהתורה הכללית. כלומר, התורה מצווה עליי להניח תפילין, וכשרצם לאות על ידיך, לכולם אותו ציווי, אבל אני מניח תפילין כמו שאף אחד לא מניח פה. אין אחד בבית כנסת שמניח תפילין כמוני, וגם אין אחד שמניח כמוך. לא באותם כוונות, אפילו לא באותם קשירות, לא באותו קשר, לא באותה חיבה, לא באותה מזו, כלום. שום דבר לא דומה אחד מהשני, הכל שונה, למרות שזו אותה הלכה בסיסית. אתה רואה שיש שינויים גדולים ככל שאתה מתקרב לנקודה.
יש הלכה מיוחדת בשולחן ארוך, שחוץ מכבודכם בן אדם שהוא לא יכול להתאפק, ואז הוא מופיע ריח, ואז שואלים איך הוא יניח תפילין. אז הלכה המורה שיניח תפילין בלי הפרשיות. כלומר, הוא גם יניח תפילין, וזה נחשב לו כהנחת תפילין. זה פשוט מדהים. התורה לא פסחה על כלום. וזה...
כל מה שאמרת זה שלא יפיח בהם.
וכן, בדיוק.
הדא ובכתיב, זה שכתוב, ויבואו מראת. מה זה ויבואו מראת? בפשט, מה זה אומר? שהם הלכו למקום שנקרא מראת. אבל פה, לפי הזוהר, הוא מסביר לך לא. בגלל שהם עזבו את המדרגה של המלכות הקדושה, לאן הם באו? מי הזמינו? מרה. כלומר, אישה אחרת. קליפה. אז ויבואו מרתה. כלומר, הם הביאו עליהם את המדרגות הזאת של המריאות. כל מיני מריאות הם מצידה. כלומר, כל פעם שנמאס לך, אז זה מר. לא נמר. בערבית זה אישה. מראתו. מראתו זה אשתו. זאת אומרת מראתו. זאת אומרת שאצל בני ישמעאל זה בדיוק העניין. כלומר הם נשואים למלכות בקליפה.
תכניס תמר.
נכון. וכשהם מתחתנים הם נשארים שניים. ז'וז. ז'וז זה חתונה בערבי, וזה גם שניים. במקום להיות אחד. מדרגה של ג'ימל, נכון. הכל הפוך.
אהבתי.
כן? שי ז'וז'ה. להתחתן איתה בצרפתית. זה רזה במילה, כן? בצרפתית דרך אגב אומרים, זה מריה. אותו דבר.
זה מריה.
כן, זאת אומרת, מריה זה הכל...
מר.
כן, אז ערב לפני החתונה חייב לחיות קצת לפני שהוא הולך למות.
גם את כל הנפות הביאה מריה.
נכון. נכון. חמת. טוב. ורזה במילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתב. וימררו את חייהם בעבודה קשה וגומר. מה זה וימררו את חייהם? איך עשו המצרים כדי למרר את החיים של ישראל שם? כלומר, חיברו אותם לאישה בקליפה, פשוט מאוד. טוב, במקום שתהיה שכינה שמה, וימררו, עשו להם חתונה, חיתנו אותם, וזו מריה, כן? עם הקליפה. ומפרש עבודה קשה, דה קושיה, זה קושיה, עבודה קשה. כתוב, וימררו את חייהם, עבודה קשה, מה זה עבודה קשה? קושיה, אומר האריזל. והתרגום, תרגום מונקלס אומר קושיה. מה זאת אומרת קושיה? ברגע שיש קושיות, זה אומר שהתורה כבר לא ברורה. ולכן בעצם הפילו אותך מהמדרגה האמיתית שלך.
הרב, זה מתקדר נכון, מכיוון שבמדרש כתוב שהם לקחו את הדברים לנשים של המצריות, ואת הנשים העבריות לקחו לגברים.
כן, ירבבו, ירבבו את ה...
אבל הם לא הצליחו. אבל הם לא הצליחו בקטע.
הצליחו כי בכל זאת הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ביד חזקה. אם לא, לא היו נשארים שם.
זה התערבות
האדם. זאת אומרת שיש כאן בעצם פעולה אלוהית שחייבת להיכנס ולזעזע את כל המבדה הזאת ולהפוך את הכל.
אבל דווקא האנשים הם ששמרו על הצניות הזאת, ואז בסוף היום הם היו מגיעים לבעליהם במראות הצומעות.
נכון. כי כל קושייה היא מצד הקליפה המכסה על אור התורה. כל פעם שיש לך קושייה, זה קשה, זה בגלל שאתה לא מבין שהדברים לא ברורים, אז התורה לא נגלית לעיניך. אז בגלל שהתורה היא מכוסה, זה נקרא קושייה. זה מונעת את האדם להבינה, אז האדם לא מבין כלום. אז הוא סובל מהסבל הזה של הקושייה. לכן, מה היית צריך לעשות כשאתה לא מבין משהו בתורה? לבכות. כל פעם שאתם לא מבינים משהו בתורה, הייתם צריכים להיכנס לחדר ולבכות במיטה. כל הלילה הייתם קמים בבוקר, נקיים, ניגשים לאותו טקסט, הכל ברור. אבל מה אנחנו עושים היום כשאנחנו לא מבינים?
אנחנו
מבינים, תודה. זה אני אבין משהו אחר.
לא, פונים למקורות, זה מי
שהבין. הלוואי. אז רבי חיים ויטל, שאול היום מבין משהו, היה בוכה. כל הלילה. לא היה ישן, היה בוכה כל הלילה. עד שבבוקר, כן, היה נקי, נקי וזך, היה הופך ומגיע.
זה
מבין.
מה? כי הם לא מבינים משהו לפתום, הם מבינים.
זה משהו אחר, זה בכי אחר. נכון.
זה בכי של תמחה.
כל החיים זה לא...
מה?
שכחת פה מקראת השיעור, והקטע של הדעת.
בגלל שאתה מתרגם דעת, מבחינה גויית של אינפורמציה. אבל באמת כל העניין זה לדעת, אתה לדעת במובן האמיתי, כלומר,
ריבוק,
להזדבק, להיות עם הדבר הזה, להיות אותו. זה לא דעת של ראש, זה לא שכל, זה נחש. השכל, הדעת שאתה מדבר עליו עכשיו, אתה צודק, זה נחש, אבל זה לא אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על דעה, דעה זה הזדהות עם הדבר שאתה לומד ואתה הופך להיות הדבר בעצמו. זה משהו אחר לגמרי, חלופים, שונה. ואת זה אנחנו חייבים. הרי קיבלנו ציווי אחד ביציאת מצרים, מה? דע את אלוהי אביך ועובדם. להפך, אנחנו צריכים לדעת. אבל כמובן לא במונח של אינפורמציה, אלא במונח של להיות בזיווג עם הדבר הזה. באינטימיות. אז באמת, ככה, בצורה כזאת, אני צריך להיות הלימוד שאני לומד. אני הופך להיות ללימוד שאני לומד בעצמי.
זה שהאדם הראשון ברח מזה. יפה,
נכון. כי הוא בעצם טעם מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, עץ הדעת שהוא נמוך, שהוא מבחינה שכלית אנושית, ולא מעץ החיים. פה אנחנו מדברים עץ החיים.
וגם פה יש טוב ורע.
מה?
גם פה
אתה חוזר, אתה חוזר למדרגה שאתה הכל ברור, אין כבר מחלוקת. זה נקרא את החיים, זה בכלל לא במונחים של טוב ושל רע. זה חיים.
זה שאנחנו מדברים שמשה עשה טעות ושהטעות
הזאת... עוד פעם, זה הלימוד שלנו, למה לא צריך ליפול לעת הדעת. כלומר, כשאתה יוצא מעת הדעת ואתה חוזר לעת החיים, תשים לב שבעת החיים אין עת החיים טוב. עץ החיים, זה חיים, זה מונחים אחרים, אתה מדבר מילה אחרת, זה חיים, זה לא טוב ורע. ברגע שאתה אומר טוב ורע, אתה עדיין בקומה כזאת. אבל ברגע שאתה עולה למדרגה של חיים, אין דבר כזה טוב ורע, זה חיים.
אז
זה צריך לחזור.
איך זה שאדם לא רק בזה של חיים?
בגלל שהוא...
מה שאמר משעמם?
אני מחכמה הקבלה שכדי לתת לנו עבודה.
לא, זה לא
יכול לדעת את זה. בסדר, זה אומר שבעצם...
זה כל הזמן, זה כאילו מרגיש כאילו שהשכינה לא נמצאת, אז כאילו יש מקום בשבילנו. כאילו מה, כאינדיבידואל? לא יודע.
כן, אתה צודק, אבל זה לא... שוב פעם, אם אתה נמצא במדרגה, אנחנו סולקנו, נכון? מגן עדן. כל עוד ואתה לא רוצה לחזור לגן עדן, לא הבנת כלום. אתה צריך, אבל זיכרון שלנו זה לחזור לגן עדן. זה מה שדורשים מאיתנו. תעשה הכל כדי לחזור. ומה לומדים בגן עדן? איך חיים בגן עדן? חיים. עץ החיים. אז כל עוד ואתה לא תואם מעץ החיים בלימוד שלך, אתה תישאר כל החיים שלך בטוב ורע. זאת אומרת, אתה לא עושה את הסיכון. אתה הפכת את הצורה לאיזה מין ידע. אז זה לא זה, זה לא מה שמרשים ממני.
כי מה שאני רואה מה... ממה שקורה היום בעולם. אז מי שחוזר לחיות בארץ ישראל, זה החיים. לא צריך ללמוד תורה וכל הדברים האלה שהם בגלות.
אתה צודק.
שמשגים אותנו לדרום.
אתה צודק. מבחינה. אתה צודק.
מבחינה פנימית. הוא מביא את אלה דווקא.
מבחינה פנימית, זה מה שאמורים לעשות. זאת אומרת שאם היינו חיים את קומתה של ארץ ישראל לפי הקומה האמיתית שלה, לא היינו צריכים את כל זה. נכון. כי ארץ ישראל והתורה זה דבר אחד. כלומר, היינו צריכים פה, מה לעשות? איך? מה היינו צריכים? מה היה הלימוד האמיתי שלנו פה? מה הלימוד שלנו צריך להיות פה? ממש, בפועל. מה? מה צריכים לעשות בארץ ישראל? רק דבר אחד. לאכול מפריה ולפגוע
מפריה.
מה שכתוב. כלומר, אם היית אוכל פירות והיית מבין, כלומר, מתקשר לחיות הפנימית של הפרי, כל התורה היית אוכל אותה. והגמרא שואלת, משה רבנו, האם הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה ולטבוע מטובה הוא חפץ? תשובה, כן.
כן.
כי משה רבנו כשהוא אוכל מפריה וטובע מטובה של הארץ, הוא אוכל תורה. הוא לא אוכל פירות וירקות, חיצוניים.
זה לאכול מפריה
וטובע מטובה? זה נקרא מפריה של הארץ, פריוקה, ולטבוע מהטוב של הארץ הפנימי. הוא רואה בטוב ירושלים. זאת אומרת שאם האוכל לבד, אתה אמור לגדול ולהיות חבל על הזמן, אתה נהיה חכם הכי גדול שיכול להיות.
זה בדיוק מה שהאדם הראשון היה צריך.
נכון. דרך אגב, הכהנים בבית המקדש היו ניזונים מהבשר. בשר! זה אפילו לא פירות, בשר! היו חוזרים הביתה עם חידושים, חבל על הזמן, השתומד ומה, איפה למדת, היית עם מקובלים, לא אכלנו בשר, פקי. שבוע מילואים, חזר גאון עולם. למה? כי הוא אוכל קודשים. הוא לא אוכל בשר, הוא אוכל את הקודש. זה בדיוק העניין, אתה צודק. כל התורה שיש לנו היום, שזה ניירות ודפים, זה בגלל שאנחנו לא מסוגלים להפנים את הדבר בתוכן אמיתי. אבל אם הייתי מכוון, רק מכוון כשאני שותה, השנה שבכלל זה שנת שמיטה, תאכל מהשמיטה, אל תפחד.
אני חשש.
רק שאני לא אוכל מהדבר הזה, הגועל נפש הזה. אז זה שלום, תן לי לאכול מהכל חוץ מארץ ישראל. לא הבנת כלום, תאכל. ולהפך, תכוון. אתה אוכל קודש.
כוונה אין פחד שלכני שם שכן?
מה?
כוונה זה לא כבר פחילה
של שכן? לא, כוונה זה, מה זה כוונה? מה זה כוונה? כוונה זה פשוט ללוות את מה שקורה באופן טבעי. זה זורם בתוכי, אני רק מלווה את זה דרך אותיות. אני רק מנסה להבין איך זה נכנס, אבל זה לא אני עושה. להפך, אני לא בונה כלום, אני רק מלווה. המכוונים, המקובלים, מה הם עושים? הם מסתכלים, רואים צלמים והכל. לא הם בונים את התהליך, הם רק מלווים את מה שקורה בכלל. באופן אוטומטי, טבעי, הם רק מלווים את זה, הם ציירים לך צינור. אז הצינור דומה לצלם. אבל הם לא בונים כלום. הם רק מראים לנו איך זה זורם. כלומר, הם מצלמים את האינסטלציה מבפנים. זהו. ואומרים לנו, הנה, עכשיו זה כוח שזה, כוח שזה, כוח שזה, כוח שזה, כוח שזה, טוב, עכשיו זה הגיע.
זה מעלה למודעות.
כן. אבל זה לא שאני בונה משהו מדעתי. כי אם אני בונה משהו מדעתי, זה כבר אני הופך דת. אני הופך להיות דתי. אז אם אני דתי, זאת אומרת שאני בונה דברים מעט מלחז ושלום, זה לא דברים שבאים אליי, זה דברים שאני עולה. אם אני עולה, זאת אומרת שאני מצמצם, אני מגמד את הקדוש ברוך הוא למדרגה שאני מבין, זה משהו אחר לגמרי. זה עצוב. זה עבודה זו. אז לא עולים, נותנים לו לרדת, במרכאות, זה מתגלות. לכן זה נקרא קושיות, כי כל קושייה היא מצד הקליפה מחצה על אור התורה, ומונעת את האדם להבינה, וצריך תורח רב לשבור את הקליפות ולתרץ את הקושיות. עכשיו אנחנו עברנו, ירדנו לשם, אני לא יכול לברוח משם. כי עכשיו אני צריך לעבוד שם, הרי אני בקומה, אז עבדנו במשך כל האלפי שנים האלה. היינו בתוך הקומה התחתונה הזאת של המציאות. שברנו, שברנו, שברנו קושיות והכל עשינו. אבל בסופו של דבר אתה צריך לחזור לעת החיים. אתה לא יכול להמשיך את זה כל החיים.
זה לא תלמוד בבלי, זה תלמוד ירושלמי.
יפה, ומתלמוד ירושלמי לזוהר. כן, תורתה של ארץ ישראל, ארץ הרזים. ומה שכתוב בחומר, היינו קל וחומר. וזה קל וחומר. ולבנים, ליבון הלכה. אתם רואים? אז כל מה שכתוב, ויעבידו, כן? וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בלבנים בכל עבודה בשדה. כל התורה אומרת לנו פה קודים של מה? של כל המדרגה איפה שנכנסנו בגלל החטאים האלה, שהכניסו אותנו למצב שאני צריך לעלות ממנו לאט לאט. לכן קל וחומר, צריך לדרוש את התורה שבעל פה בקל וחומר. הכל בקל וחומר. כדי להמציק את הגבורות בחסדים, והוקמו, והרי כבר פרשו החברים. ואך יבוא ישראל, וכך היו ישראל, נאחזים בקליפות. עד דאך זה לא ועד מתי זה הדבר הזה? עד שהקדוש ברוך הוא הראה להם את עץ החיים. הנה. מה זה עץ החיים? תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, תורת ארץ ישראל. זוהי תורת ארץ ישראל, רבותיי.
דרך אגב זאת המידה הראשונה ב-13 המידות. התורה נדרשת, זה היא הראשונה, הקל וחומר. והקל וחומר הראשון היה ביום השלישי.
כן, אבל טוב, כן, זה כבר עזבנו, עכשיו אנחנו בעת החיים.
לא, אין בעיה.
הדאו בכתיב, זהו שכתוב, ויורהו השם עת. נכון? כתוב שהמים היו מרים. למה הם היו מרים? מה? מה זה? פשוט מאוד, לא הייתה שכינה. אז אם האישה היא לא האישה הנכונה, חסר שם על החלוכית, מה חסר במים? חיים. אז מה אני צריך לשים בתוך המים? תבלין. איזה תבלין אני צריך לשים במים? מים זה תורה, נכון? עת. אז מה זה עת? זוהר, תכניס זוהר בלימוד שלך, ואז המים שלך יהיו מתוקים, התורה שלך תהיה יותר מתוקה. כתוב, היורהו השם עת, אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, כן? יורהו זה תורה, הוא מורה לו עת, וישלך אל המים. הוא שם עת בתוך המים, הוא מערבב את המים עם עת, עם עקסות. והאם תקוע מים? מה קורה למים? מתוקים. הוא מפרש, ודע עץ החיים, זהו סוד עץ החיים, שהוא זה אירנטים. אז מה הכניסו בתוך המים שם? זה אירנטים. כלומר, האישה הייתה בלי בעלה, עכשיו חיברו איש ואשתו, תורת הזיווגים, תורת הייחוד, מי שלא מבין, אומר בזוהר הזה, כולם שם מדברים רק על זיווגים ועל זיווגים. כן. פרויד צדק, כן? כזה בוח הוא רק מזווג זיווגים, זה מה שיש לו בראש, כל הזמן! אז זה הסוד האמיתי, זה לייחד בין כל המדרגות של המציאות. שיש לו מוחין מחוכמה ובינה נקראים חיים, אז עכשיו זו תורה שבאה מחוכמה ובינה, ממדרגות של החיים. והמוחין מתפשטים בתוכו, בסוד חיות שלו, ואז אין החיצונים יכולים לנוק ממנו. כן? אז אין כבר חיצונים, כי הכל בעצם מעוגן בתלושה, אתה לא יכול כבר... כשאתה אומר לאשתך, הרי את מקודשת לי, זאת אומרת ששום אדם אחר לא יכול עכשיו להיכנס.
סליחה,
הזוהר זה חוכמה ובינה, שנכנס לזה ירנטים.
הוא יותר מיוחס לנשי הזוהר, או... אפשר להגיד עליו משהו?
מה, על הזוהר? מה אתה אומר?
אני זכור לי שפעם שמעתי שהוא נשי,
מי אמר לך שהוא נשי?
חמי,
חמך?
ככה זכור, אבל אני לא יודע באיזה
הקשר,
אם אפשר להגיד, אולי
משהו
משתנה.
הגילוי שלו הוא נשי, אבל השורש שלו גדול. זאת אומרת, הוא רומז על החוכמה העליונה. זה ההוא, שאתה צריך לחבר עם השם. ואז זה אחד. כלומר, נכון שבגילוי שלו הוא חייב לעבור דרך צורה של נקבה. מי שמלמד אותו צריך ביטוי נוקבי די מפותח כדי להעביר את המסר. לכן לפעמים אתה נכנס לשיעורים של קבלה, אתה לא מבין כלום. גם אם אתה נשאר שם שנים. למה? כי הרב יותר מדי גברי בלימוד. הוא לא מספיק נשי. כלומר, הוא לא משתמש מספיק בדמיון. וברגש, בתכונות הנשיות המפותחות יותר. אז הוא משאיר אותך לאיזה מין קומה שהיא בעצם תלושה מהמציאות. וחמך היה מאוד נשי בגישה שלו על המציאות. בית רבי, על ההוא מבוע דאיות, ורנפין מתגדל על אותו המבוע שהיא סוד אותיות. הנה, זה חוכמה, כן, זה מדרגה גדולה מאוד, אבל הוא יוסד ברטה, הוא מתבטא דרך האישה, דרך הנוקבה. דהיינו חבד של אבא, כן? חוכמה, בינה ודעת של אבא העליון. כי יש לאות י' זה חוכמה ג' קוצים. כן, מי שבא לשיעורים ביום ראשון, הסברתי בשיעור ביום ראשון, אצל מדען תורתי, שכל אות בנויה משלוש מדרגות. אז גם בי' יש שלוש מדרגות, קוץ למעלה, גוף וקוץ למטה.
מה, שיעור
שיום ראשון גם? לא, אבל זה שיעורים בצרפתית.
מה צרפתית?
אז זה נקרא קוצים כנגד חבד, הוא מפרש, מבוע דאשקל אילנה דאיהו וב, הוא המבוע המשקט האילן שהוא סוד אות וב. בסדר, אז האילן זה האות וב, זה כל זה אירנפין, מי משקה אותו? היוד העליונה. היוד עוברת, משקיעה, זורמת דרך הצינור שנקרא וב. וכן הוו זה אירנפין, והי עץ, עיקר גידולו של העץ הוא זה אירנפין. כלומר, איפה אתה רואה את העץ? וזה אירנפין, אתה לא רואה את העץ בגרעין, הגרעין זה החוכמה. אבל איפה אתה רואה את העץ? אתה רואה אותו כשהוא כבר גדול, כשהוא כבר עומד בפניך. אז זה אירנפין. עכשיו, מה המהלך שלו? מהלך 500 שנה. כלומר, אם היית צריך ללכת על העץ, אז זה היה לוקח לך כדי לעבור מהפינה העליונה לפינה התחתונה, מהקצה העליון לקצה התחתון, 500 שנים. זאת אומרת שיש כאן בעצם מידה. מה זה הדבר הזה? מה זה הסוד הזה? מהלך 500 שנה, אומר הזוהר, על ידי חמישה חסדים דאימה, שכל אחד כלול ממאה, הרי הם 500. זאת אומרת, 500 שינויים. שנה זה מלשון שינוי, זאת אומרת, 500 פנים, שינויים, השתכללויות עליות בתוך המהלך הזה. היית צריך לגדול 500 פעמים בתוך המהלך שלך. כלומר, אתה עובר משלב לשלב, משלב לשלב, מאיזה מין, כן, מוטציה כזאת, 500 פעמים. ואינון, וכל זה זה חמישה חסדים, כן, שיוצאים, שמתפשטים דרך אימא. ואינון, שהם כנגד חמישה, ראשונה, זה שם הוויה. לכן הראשונה זה ה. זאת אומרת, שמשם מתחיל בעצם 500 שנים. זה נקרא שנות אור. 500 שנות אור. זה עצום, זה דברים מאוד 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 עמוקים, שאתה צריך לחצות אותם, כדי להגיע, לעבור, לצאת מהה הזאת, להתפשט בו, ועוד פעם להגיע לה התחתונה. ועל ידי זה, וימתקו המים. רק בזכות הדבר הזה, המהלך הגדול הזה, אתה יכול לראות שהמים שלך מתוקים. עכשיו, זה יכול לקרות לנו, כן? זה לא לוקח 500 שנים. זה תהליך. עכשיו, זה תהליך כל כך פנימי, שאם הוא היה צריך להיות בעולם הזה, זה היה 500 שנים. אבל בגלל שהוא תהליך שהוא למעלה מן הזמן, זה לא תלוי בזמן בכלל, זה תהליך של ההבנה, של הכנמה, נפל לך הסימון, זהו. התורה שלך כבר מתחילה להיות מתוקה. אז
אומרים למשל, יחידות,
נכון, 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 מאוד זה בבינה.
אז בעצם ייחוד זון זה בכלל ייחוד של ה' של בינה עם הלכות, ובכלל זה ייחוד של חוכמה עם הלכות.
אין דבר כזה שהבינה לבד מתחברת עם המלכות. הבינה לבד אין לה כלום. היא בעצם מלבישה על מדרגה הנשמתית שהיא החוכמה. אז כל פעם שאתה מדבר על בינה ומלכות, זה לא בינה לבד. בינה עם התוכן שלה. מה אכפת לי מבינה לבד? בינה לבד אין לה כלום. אלא התוכן שיש בתוכה. שניהם יחד מופיעים. כן, זה כן.
אבל זה ישות שמתחבר למלכות.
זה ישות.
ישות.
מה זאת אומרת? ישות. חשבתי ישות. כן, בסדר. נכון. זאת אומרת שזו השפעה שהמדרגה התחתונה מסוגלת לקבל. נכון. ועל ידי זה, ואם תקוע מים, דה, ה, בטרה. אז מה זה, איך אתה יודע שהמים מתוקים? זה ההה האחרונה. בסדר? אז כשהגעת להה האחרונה, אז המים כבר מתוקים. הבאת את ה...
מה היה ההה האחרונה?
נכון. יהוד כאבה, כן. יהוד כוכמה.
אני ניסיתי לראות את הזרימה שלך פה, את השירים ספר. הוא אומר שהיוד זה כאילו הפוטנציאל של החכמה, שעובר דרך הוו, שזה...
לא, ה' זה קודם כל, ה'.
זה ה' של הבינה.
נכון. אחרי זה וו, ואחרי זה מגיע ל'ה. יוד כ'ו, כ'.
אבל ה' אמרת שה' שהופכת להיות 500.
לא, היא עצמה 500.
היא זה ה-5 כפול 100.
נכון. זאת אומרת
ש... זה ה' שיוצאת מהבינה.
כן.
יופי, אז זה ההיא הזאת, והבב זה כל הקו האמצע.
נכון.
אז צריך לי עוד אחד.
הנה, עכשיו הוא אומר לך.
זה ההיא בטרה.
והם תיקו המים.
כן, אבל...
זה ההיא האחרונה, כשכל זה מגיע למטה.
מה התוכן שלה?
תורה שבעל פה, שאתה לומד. ברגע שאתה מגיע עכשיו להבנה בתורה שלך,
גילוי.
כן, גילוי. זה המלכות. כלומר, זה כבר לא מכוסה. הורדת את כל הלבושים. מה אתה עושה כשאתה מוציא ספר תורה מהאחד? אתה מוריד ממנו את הלבוש, נכון? איך זה נקרא? סמלה, נכון? כלומר, האישה היא כמו נקבה. אתה מוציא אותה מהארון, אתה מפשיט אותה, ואתה פותח, ואתה מתבדק.
אתה מוציא ילדים.
בוודאי.
זה כמו שאנחנו, כמו שאתה עושה לנו בשיעורי שבת, שאנחנו עושים את הסיפור של הפרשת שבוע.
כן, נכון, נכון, נכון. ואז אתה קונה את הסיפור התורני, אתה פשוט מגלה אותו בך, דרכך. זה כמו מגנט. אז אתה צריך לדעת את כל הקודים שם. אז ברגע שהימתקו המים, כשהתורה שלך הופכת להיות יותר מתוקה, אתה מצליח להוציא, להפיק מרגליות, לומר דברים, כן, אז זה כבר מדרגה אחרת. זה לא סתם אתה מספר סיפורים, כל השיעור זה סיפורים. לא, זה, יש תורה פה, יש בניין. זה האחרונה, זה בטרה, זה בטרה. זוהי האחרונה שהיא כנגד חמש גבורות שנמתקו. אין? על ידי החמישה חסדים. ומים שבכתוב, היינו מים מרים המורה על גבורו. אז בהתחלה הכל מר, הכל סגור, ואתה פותח את זה. והתמר בה, שנאמר בה, קרן עלי מרה, מחמת מרירות הגבורות. כלומר, תקראו לי מרה. כלומר, אני מרה עדיין כשאני לא ממותקת על ידי עץ החיים. ולפני שזרקו בתוכי עץ.
זאת אומרת שזה
החצה בעצמון. כן, אפשר לומר ככה, נכון.
כן, לכל המים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה המים של הקליפה.
של התורה, של התורה, לא של הקליפה.
אמרת שזה נהיה מר בגלל אישה אחרת.
לא, אמרתי שאם לא מבטלים אותה, אם לא מתקנים אותה, אז חז ושלום היא נשארת בצד חיצוני, ואתה נותן כוח לחיצונים. אז מיד מה צריך לעשות? לדרוק את זה. אז אותה אישה בעצם חוזרת להיות זאת בעצמה שנמתקת. אז לכן בשכינתה היא מעיין גנים, כן? כי השכינה העליונה שהיא הבינה היא נקראת מעיין גנים. לפי שהיא מקבלת את השפע מאבא, הנה, שהוא סוד המעיין. בסדר, אז המעיין הוא בעצם אבא, והוא נותן משקה את הגנים, את כל הגן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז מעיין גנים זה החוכמה. החוכמה היא המעיין של כל הגנים. והגנים זה הבניין עצמו. ברט לפסק שאין לו הפסק כי הוא המקור. כלומר, אסור של התורה תהיה הפסק. כמו שנאמר באותו... במסכת אבות, כן? שמה?
הייתי מהתורה?
או.
המעיין המתגבר?
כן, מתי הוא נעשה כמעיין המתגבר? אבל מתי נאמר שהוא כמעיין המתגבר, שמימה ונר בפסקים, ושמגלים לו רזי תורה? למה? מה כתוב לפני זה? איך הוא הגיע לזה? ואתם זכרתם את כל מה שהוא הגיע אליו, נכון? אבל כתוב משהו לפני. מי שעושה את זה, אז הוא נעשה כמעיין המתגבר, ומימה ועיניו פוסקים. זה כבר תוצאות, אמרתם לי תוצאות, יפה מאוד, ידיעות אחרונות. אבל מה קרה לפני?
מה
זה אומר? לכו לבדוק.
איפה הרב
קוגל,
נכון?
אלה?
תביא לי סידור. סידור פשוט.
למה אני לא אומר לכם את הדברים?
כדי שזה נעמול.
מה אכפת לי? מה זה? כדי שתעמלו?
לא, כשנפלים.
אם אתם לא תפתחו את זה לבד, אתם לא תזכרו. ואני אוכל לחזור עוד פעם על אותה שאלה. רק מי שמחפש בעצמו ומוצא בעצמו, אז הוא עושה את הדברים. כל דבר, כן? שאתם לא עושים בעצמכם ואומרים לכם את זה, זורקים לכם את זה, אז אתם כאילו תופסים את הדבר הזה, ותוך 5 דקות, 10 דקות, נעלם. לכן, ואמר, טיפה דאית משכה ממוחה. אז זה הטיפה שנמשכת מהמוח. כי מה שאבא משפיע, הוא רק כאין טיפה הנמשכת ממנו. בסדר? כל העוסק בתורה לשמה. מה זה לשמה?
זו.
לא, לא, לא אל תברכו מהשיעור. לשמה. למלכות. התורה זה בשביל המלכות, בקדושה, לשמה של המלכות, לא בשביל לקבל אינפורמציה. אם אני עושה את זה, בגלל שאני דואג לאישה הקוסמית הגדולה הזאת, מה עושה לי הקב' ברוך הוא? אז הוא אומר לי, אתה תהיה צינור עכשיו. אתה צינור, אני אשקה דרכך, בך, אני תופס אותך ביד, ואני משקה את הגן שלי דרכך. כלומר, אתה ככה, והוא, אתה פותח את הפה, והמים יוצאים דרך הפה שלך. כלומר, אתה, התורה שיוצאת מהפה שלך היא תורה של מחיה. למה? כי אתה באמת ככה. כלומר, אי אפשר לזייף בזה. רק מי שבפנים עושה ככה, שהתורה שלו היא לשמה, אז הקדוש ברוך הוא יראה לכולם מה שיוצא מהפה של האדם הזה. אתם מבינים? אי אפשר לשקר בזה.
כלומר שלא מנסה לא להבין ולא לדעת.
זה לא עניין של הבנה. יכול להבין.
יש רק הבנה.
אנחנו לא אנטי הבנה. אנחנו לא דוגלים בטיפשות.
לא, בסדר.
אבל ההבנה היא הבנת המנגנון. אבל המנגנון קודם להבנה שלי. מה מניע אותי בלימוד? האם זה כדי שיקראו לי רב? האם זה כדי להופיע? האם זה כדי... מה מניע אותי?
זה חלק מהעשייה
שלי. בלימוד קבלה.
מה? בכלל. מה מניע אותי? מה מניע אותי? יפה מאוד. רק דבר אחד. לא לי ולא כלום ולא חיים ולא כלום. רק לדאוג שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. אם זה מה שמניע אותך באמת, זה מה שיקרה לך בחיים. אתה תהפוך להיות מעיין שמתגבר כל יום עוד יותר ויותר חידושים. ושמימה ונפוסים, ומגלים לו רזי תורה. ומה עוד, מה כתוב אחר כך עוד?
מתגלה בעולם או שאני מגלה אותו בעולם?
מה?
אני מגלה אותו בעולם או הוא מתגלה?
הוא מתגלה דרכי. אני הצינור של הגילוי.
זה לא שכל מה שאני רואה, אני מחבר את זה אותו עולם.
תקרא. תגיד לכולם
בפרק. שבוכר לי בלשון המשנה הברוך שבחר בין ושנתם. רבי אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד.
מה זה דברים הרבה?
דיבורים.
עכשיו אתם מבינים? אוקיי. לא מכות.
אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא.
זאת אומרת?
נקרא ריח.
עכשיו, מה זה כל העולם כולו כדאי הוא לא?
כי דרכו זה עושה.
כלומר, כל העולם חי ממנו.
ואז הוא נקרא ריח, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, מסמך את המקום, מסמך את הבריאות.
לא, כל זה חייב להיות אמיתי. אתה תראה את זה אצלו. הוא מסמך את המקום, האנשים שמחים בו. הוא נקרא ריח, זאת אומרת, חבר.
מולבושתו ענבה ויראה ומחשרתו
להיות צדיק. הוא ענב, הנה ענבה. הוא ירא השם,
מחשבתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. ונהנים ממנו עשתה ותושייה, בינה וגבורה שנאמר, לי עשתה ותושייה, אני בינה, לי גבורה.
תראו במתנות.
ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלים לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהג שאינו פוסק והווה צנוע וערך רוח על עקרונו, בגדלתו ומרוממותו על כל המעשים. פרק שישי, פסוק א'. פרק אבות.
לכן, כי מה שאבא משפיע הוא רק כאין טיפה הנמשכת ממנו שהוא סוד המוח אל המלכות. אז לא לשכוח, רבותיי, כשאתם באים ללמוד, לא חשוב באיזה שיעור. תדאגו רק לדבר אחד, לגילוי השם בעולם. אתה צריך לקעוב על עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא עדיין לא גלוי בעולם הזה. זה הכאב הכי גדול שאתה צריך להרגיש בפנים, באמת. נכון. אתה נותן לו לנחות. שהוא סוד המוח, כן, אל המלכות. וכמה טיפים התמשכה ממנו. וכמה טיפות נמשכות ממנו עד שמגיע השפע לעולמות בריאה, יצירה. גילוי השם בעולם זאת אומרת שהעולם הזה יתנהל לפי המוסר העליון כפי שהקדוש ברוך הוא תכנן ותכנה אותו מלכתחילה ולא לפי הדעת האנושית בלבד שהיא מנותקת מהשכל האלוהי. צריך לגלות את התוכן האמיתי בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת שמה אתה הנחש? הטיל את הכל למדרגה של שכל אנושי בלבד.
נחשים.
ולכן צריך לתת. איך קוראים לנחש הזה?
מדע.
הרי מה אומר הנביא ירמיה? בנקמה אנחנו הולכים לקרוא בהפטרה של שבת בו. מצרים. מה זה מצרים? קולה כנחש ילך. לא חשוב, לא חלתי לזה, אנחנו נלמד את זה באמת. טוב, דיינון שהן סוד בתולות אחרי הרעותיה, רעותיה. כן, כי הן חיילות של המלכות. אז כל הבתולות אחריה. מה זה הבתולות?
החיילות של
המלכות, כך חיילות שלא התגלו.
יפה, זאת אומרת שעדיין לא קיבלו זיבוב. זאת אומרת שהן מחכות. הרי הבתולה היא תתפוס את הצורה שאתה תיתן לה. אין לה צורה. נכון? ברגע שהיא מקבלת את הצורה של הביאה, אז היא הופכת להיות בעצם הכלי הראשון. ולכן זה משנה את הכל. אז אתה צריך להיות כמו בתול כל פעם שאתה מתחיל בחדש לימוד. כלומר, תן ללימוד
מקום.
כן, לעשות אותך תבנית חדשה, לעצב אותך.
אז אני צריך לבוא לכל שיעור.
בתול.
בלי לדעת כלום. נכון,
כאילו אתה לא יודע. נכון, כאילו אתה לא יודע כלום.
כי האם יש
לי אם אתה בא לשיעור עם השיעור שלך, אתה לא פנוי לשיעור. כל מי שבא לשיעור עם שיעור שיש לו כבר בראש, הוא לא פנוי לשיעור. אז הוא רוצה שיגידו לו מה שהוא כבר שמע בשיעור אחר. או שהוא הגיע למסקנה, אבל זה לא לימוד אמיתי. אתה לא ניטרלי. אתה לא יכול ללמוד. כדי ללמוד צריך להיות כעור, ולא כמור. ואמר עוד, קרקבתה היא סלע. בתוך הגולגולת, כן? בתוך הגלגלתה, שהוא סוד הכתר של עולם הבריאה, כן? עכשיו אנחנו בגולגולת. נכון? למעלה זה כמו קטר, נכון? הפילות זה כמו קטר. עכשיו יש בריאה, יצירה ועשייה. הבריאה זה כמו הגולגולת. בסדר? פה זה קטר. אז עכשיו, ואומר עוד, עכשיו הוא מסביר יותר, קרקפת היא סלע, בתוך הגולגלתה שהוא סוד הכתר של עולם הבריאה, מלובשת המלכות דאצילות, כלומר, מלכות דאצילות נכנסת בתוך הראש. לא סתם מעל הראש, נכון? כמו שנאמר על הצדיקים, ועתרותיהם בראשיהם, לא על ראשיהם.
זה חלק מהגוף כאילו.
יפה, זאת אומרת שהכתר נכנס לך בראש. זאת אומרת שיש לך בעצם שייכות למי? למלכות האצילות. זה לא סתם שאתה נבראת יש מאין ואתה מתחיל להסתובב בעולם. ומבוע מלגז דמוך, והמבוע שבפנימיות של הכתר, כלומר בפנימיות הכתר יש מבוע עכשיו, נכון? משם זורמים המים. הוא שורש המוחין בבריאה. כי שם באים המוחין בבריאה. כלומר, איפה שורש המוחין בבריאה? במלכות דאצילות. ומשם נובעת החיות לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. על אילן טיפין עיצמה, על אלו הטיפות של החיות של בריאה, יצירה ועשייה נאמר, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם. זאת אומרת, אשרי הגבר שכל כולו מלא ממה? מאותה זרימה של הטיפות שבאות ממלכות דאצילות למעלה. כן? מה זה אשפה פה? זה לא זבל. אלא נרתיק של החיצים.
ולהשתמש בזה, זה לא פשוט לשמור אותם.
נכון, אתה צריך למלא את הכלי הזה, כן? בכל הערכים העליונים.
כן, אבל אני אפשר לראות את זה ברור.
נכון. החץ עצמו זה כמו הזרע. נכון. לכן, דרך אגב, כשאומרים בלשון ייחודים, כתוב יורק החץ. לכן, מהם וגומר, אשרי הגבר אשר מילא את השפתו מהם, וגומר. פירוש, אשרי האיש שזוכה לקבל מאלו הטיפות של החיות, בבריאה יצירה עשייה. עכשיו, מה קורה? את אויבים בשער. מה זה אומר את אויבים בשער? הוא מפרש, דאי הוא תרעה דצדיק. המלכות היא שער, היסוד, הנקרא צדיק. זאת אומרת שזה את אויבים בשער, דאי הוא תרעה דצדיק. כלומר, המלכות היא דלת, היא שער, היא פתח, כן? של היסוד, שדרכו היסוד יכול להיכנס, והיסוד הוא נקרא צדיק. אז פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, זה אותו דבר, זאת אומרת זיווג, הכנה לזיווג. שהוא אות ברית קודש, רוצה לומר שהצדיק מקבל את הטיפו של החיות על ידי המלכות, שהיא השער של היסוד. אין? זאת אומרת שאיפה נמצאת המלכות?
בעצרת.
למעלה. הרי הוא עובר דרכה כדי להתגלות. נכון? זאת אומרת שהיא צריכה להיות הדלת שדרכה הצדיק מתגלה. במילים אחרות, הצדיק לא יכול להתגלות אם אין לו מלכות. איך להתגלה? זה פוטנציאל בלי אפשרות לממש. אז הצדיק חייב צדיקה. הצדיק חייב תרעה. תרעה זה דלת. העולם הזה? כל המדרגות של העולם הזה? ועליי תמר, שעליה נאמר, זה השער לשם. מה זאת אומרת זה השער לשם?
דרכו עובר השם.
יפה. לא דרכו עוברים אל השם, דרכו עובר השם. בסדר? זה השער שלו, של השם, של י' כבבקה. אבל מי שלא מבין את זה, מה אומר? זה השער לשם, יאללה בוא ניכנס, עלה למעלה. כלומר, הוא שם, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? הפינה הימנית שם, בחדר שם. כלומר, עשית אותו גמד, נזכה, נכנסת אותו לחדר, סגרת אותו. שם ירחם, עבודה זרה. אלא זה השער שדרכו השם יורד לעולם שלנו. תמיד זה ממעלה למטה, אף פעם לא ממטה למעלה. תברחו משיעור שאתם שומעים כאילו אתם עולים ופוגשים את השם. אסור לשמוע לדברים כאלה. עבודה זרה. זה השער לשם, כי על ידי המלכות עולים לשם שהוא זהירנטי. מה זה עולים? הנה, הזוהר אומר עולים כזה. אלא אתה עולה למודעות בגלל שאתה מאפשר לו לדור. זה נקרא עלייה. עלייה זה עלייה במודעות, זה לא עלייה בשום מקום. כלומר, המודעות שלך עולה. בגלל שאתה מפנים ערכים עליונים יותר. ועל ידי זה מתקרבים לעבודת השם. זה עבודה של מי בעצם? של השם, עבודת השם. זה לא עבודתי. זה עבודה שלא, רק הוא עושה אותה, דרכי. כלומר, כשאני מקיים מצוות, זה המצוות של מי? שלו. מה הייתי מקרא? שיש לי קצת במצוותיו. זה שלו. הכל הפוך. הכל הפוך. אם אתה חושב שהמצוות זה שלך, אני את הדתי. אבל כשאתה מבין שהמצוות זה שלו, ואתה פשוט עכשיו כמו כפפה, שדרכך הוא מקיים את המצווה, את הקשר שלו עם העולם הזה, וזה משהו אחר לחלוטין. שרק צדיקים יבואו בו. זאת אומרת, מה זה צדיק אמיתי לפי זה? באיזה כיוון הם הולכים? כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. הם מאפשרים לו לרדת, במרכאות לרדת, כן, להתגלות, כן? כי אנחנו מדברים כלשון בני אדם, אבל צריך כל הזמן לדייק. מאפשרים לו להתגלות, זה הצדיק, כי הוא עושה את העבודה בשבילו. מאפשר לקדוש ברוך הוא להתגלות.
מאפשרים לו, זה דבר קשה מאוד.
אז יבואו בו, והיינו צדיקים השומרים את האות של ברית קודש, נכנסים בו. ועוד דרש רבי שמעון על מה שכתוב שימו ההרים את ריב השם. הוא מפרש אילן תלת יודים. הרים הם שלוש יודים. שלוש אותיות יוד. יוד, יוד, יוד. זה נקרא הרים. מי זה ההרים האלה? אברהם, יצחק ויעקב. נקראים הרים, נכון? והגבעות זה האימהות. אז ההרים זה שלושה יודים, שלוש יודים. כי הרים הם חגת. חסד גבורה תפארת, הם נקראים הרים, אשא עיניי אל חסד גבורה תפארת, זה נקרא אלה הרים, זה לא להסתכל ככה בטבע ולחשוב שאתה איזה מין
איילה.
כן, לקחת חליל ולחשוב שאתה כבר בהי. צריך לדעת מה זה כל הדברים האלה. לכן הערים הם חגה, ובגדלות העולים להיות חבד. כלומר, אברהם צריך לגדול. לאן? לחוכמה, כי הוא חסד. יצחק הוא גבורה, לאן הוא צריך לעלות? לבינה. ויעקב הוא תפארת, לאן הוא צריך לעלות? לדעת. שם סוד ג' יהודים, ולכן כשהם עולים, אז הם הופכים להיות שלוש יהודים. בסדר? זאת אומרת שאם יש לי יוד, 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 מה זה?
חוכמה, בינה ודעת.
יפה, חוכמה, בינה ודעת. שהיו בהתחלה, חסד, גבורה, תפארת. בסדר? לכן כל מוח כזה, מוח החוכמה, מוח הבינה, מוח הדעת, זה נקרא יוד. הנה, כי כל מוח הוא סוד, עוד יוד. והאיתנים, מוסדי ארץ, הוא מפרש אילן תלת בבים. מה זה איתנים? מי שמאפשר ליוד הזאת להיות בעולם, אז הוא צריך לתת לצינור. צינור, צינור. זאת אומרת, זה נקרא איתן. האיתן זה מי שמאפשר למוח לרדת למציאות. אז הוא נקרא איתן. איתן בעברית מה זה אומר? חזק, יציב.
וזה גרפית מצטמן שהוא לא יציב, אבל עם השורשים שלו למעלה, כאילו הבסיס שלו הוא
יציב מאוד, נכון? החוט המשולש לא במהרה ינתק. מי אמר את זה? שלמה המלך, באיזה ספר? קהלת. איזה פרק?
זה
הוצאה כזאת בפרק, אין מה יורד. חוט המשולש. חוט המשולש, טוב, לא חשוב, זה טוב.
אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל המייסדים, האיתן, זה אותיות שמוטות את הפועל לכל הכיוונים.
מה?
האותיות איתן יכולות להוטות את הפועל, כמו אלך, ילך, תלך, נלך.
אוקיי.
לאיתן יש את האפשרות ל...
נכון, נכון, נכון. אבל מה זה אומר פה? איזה ספירות אנחנו מדברים פה?
מים.
יפה. אז אנחנו יורדים לנצח, הוד ויסוד. כלומר, זה חסד, גבורה, תפארת, שקיבלו חוכמה, בינה ודעת, שעכשיו יורדים לנצח, הוד ויסוד, שנקראים איתנים. אז בוא נראה. והאיתנים מוסדי הארץ, מה זה, למה נקרא מוסדי הארץ? כי מי זאת הארץ? המלכות, צריך להגיע לארץ, נקראת מלכות, נכון? אז האיתנים, מוזי הארץ, מפרש אילן תלת בבים, האיתנים הם שלוש בבים, כי איתנים הם סוד, נצח, עוד יסוד, ובגדלות עולים להיות חסד גבורת יפרת. כל אחד שהוא גדול, הוא עולה למדרגה שמעלה. איך קוראים לזה בפסוק? אנחנו מתחללים. אלוהי אברהם. אלוהי יצחק. כלומר, לא אברהם, אלא אלוהי אברהם, המדרגה שלמעלה. אז לכן, אם תסתכלו בכוונות, מה כתוב אצל המקובלים? אלוהי אברהם, מה זה? חוכמה. כי אברהם זה חסד. אז אלוהי אברהם זה חסד שעולה לחוכמה. לכן, שהן ג' ובים, וכולהו, יתרמיזו שכל הג' יהודים וג' ובים, אז יש לך פה שלושה יהודים, שלוש יהודים ושלוש ובים. כן, נרמזים בג' פסוקים של ויסה, ויבו, וייס. תשימו לב, יש וב, יוד, וב, יוד, וב, יוד. כן, זה עין בית שמות. שיוצאים בפרשת, איזה פרשה זה? פשלח. יפה. כלומר, בזמן של לפני... קריאת ים סוף, נכון? זה בלילה שקודם לקריאת ים סוף. ויצא מלאך האלוהים, נכון? ויעמוד בין ישראל למצרים, כן? וכו'. לכן, ויית זה כבר הפתיחה, ויית משה את ידו על המים, זה כבר בקיאת הים, שבפרשת בשלח. שמהם יוצאים עין בית שמות. איפה הם כל העין בית שמות? שבחגת חסד גבורת יפרת. זה שם, זה המקום של העין בית שמות. כי מה זה עין בית? וכמה זה בגמטריה? חסד. אז זה חייב להקים מחבת, חגת, שיחה. שהמדרגה הראשונה היא חסד. וכל פסוק מתחיל בשתי אותיות, וו יוד, וו יוד, וו יוד. נכון? וישא, ויבוא, ויהיה. זה מתקן את מה? היה עוד וו ומשהו אחר בהתחלה, בחטאים הראשונים של ההיסטוריה, שהעולם היה קיים רק בתיאוריה. לא, לא, נו. יפה, ותרא האישה, ותאכל מפריו, ופתא 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 ופתא. זאת אומרת, זה התיקון של זה, שם זה מוות חד ושלום, תוסיף מן. לכן צריך להפוך את זה לבדיות. להורות על ג' קווי חגת ועל ג' מוחין דזעירנפין. כלומר, מה עושים בדבר הזה? מה קורה בוישא ויבוא ויהיה, כשאנחנו נקרא את זה שבוע הבא? כלומר, כשקוראים את זה ממש בבית הכנסת, שהבעל קורא, יקרא את שלושת הפסוקים האלה, מה אתם צריכים לעשות? צריך לעשות שזה יעבור?
לא, מה פתאום? לכוון את התיקון שמי חווה, של מה שקרה לחווה.
ג' כזה.
מה זה אומר? מה אני חושב? מה אני חושב? כן.
צינור שמוליך.
אז נלמד את זה בלי נדר שבוע. זאת השם. ואמר רבי שמעון, כן, לבנו. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר לרבי אלעזר, עליהם השלום, זכותם תגן עלינו אנו. קום אלעזר. ונטל סירתה. כלומר, קום בני וקח קלע בידיך. מה זה קלע? אתה לא יודע
מה
זה קלע?
אה, זה
ה...
כאן. מקלע. הערבים היום משתמשים בזה.
וכך קלע בידיך.
אם אנחנו לא משתמשים.
והיא שכינתה, כן? היא סוד השכינה. למה היא נקראת קלע?
רואים אותה,
מורה
דברים.
יפה. זאת אומרת, היא מורה דברים. זאת אומרת שהיא בעצם קולעה בול. אין תספוסים שם. זה... איך קוראים לזה היום? צלף. בסדר? זאת אומרת שהיא יודעת בדיוק לכוון למטרה. זה הכוח של המלכות. המלכות היא עדינות, אמרתי לכם. ולכן, היא סוד השכינה, וזרק מנה אבן דהי טיפה, ותיקח מפה אבן, שזה הטיפה, ואז אתה יורה את מה? את הטיפה. אז אומר לבן שלו, קח כאלה עכשיו, מדבר איתו בקודים, כן? וזרק מנה אבן דהי טיפה קדישה, ותזרוק ממנה אבן שהיא טיפה קדושה. רוצה לומר שתרגו, תגרום על ידי גילוי הסודות, זה מה שאתה צריך לזרוק עכשיו. לזרוק לא מלשון לזרוק, אלא להזריק. Injection. כן? שתגרום על ידי גילוי הסודות שהשכינה תעלה את המים נוקבין הנקראת זריקה ממטה למעלה. זאת אומרת, אתה גורם בעצם להשתוקקות. זה נקרא מים נוקבים. אתה גורם עכשיו לזה שההשתוקקות, למה? שיש השתוקקות, מה זה עושה? לפני. כן, זה המים נוקבים עכשיו, אבל זה ההשתוקקות עצמה, אבל למה, בשביל מה אני צריך לגרום על זה? שיהיה מה? זיווג. אם אין השתוקקות, אין זיווג. כל המים נוקבים זה כדי שיהיה זיווג למעלה. ולכן הוא אומר לבן שלו בעצם, על ידי סודות התורה, מה אתה גורם למעלה? זיווגים. למה? מה קורה כשלומדים סוד?
אתה מחבר.
הקדוש ברוך הוא מתגעגע לאישה שלו. זה מה שזה עושה כשאנחנו לומדים זוהר. אתה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא ירצה להתחבר אליה, הוא מתגעגע פתאום לשכינה. ולכן, כשהוא בא והוא כל כך רוצה אותה, כל כך משתוקק אליה, והוא מסתכל והוא אומר לה, וואי, את יפה, אני כבר לא יכול כביכול להחזיק מעמד. אז הוא שואל אותה, איך? מי עשה אותך כל כך יפה? אז היא אומרת לו, הנה, זה, אלה שלומדים עכשיו. אתם מבינים מה קורה בעולם למטה? בוודאי. אז הוא אומר לה, אז הם צריכים לקבל מתנה האלה. הם גרמו לי להשתוקק אלייך. אז אנחנו חייבים לתת להם. אז נכון, אז מהזיבוק שלהם, זה יורד על מי קודם? על אלה שגרמו את הזיבוק. לכן כל הלומד תורה בלילה, חוץ של חסד, מה זה חוץ של חסד? זה הטיפת הזרע. זורם עליו כל היום. חוט, כן. חוט של חסד, זאת אומרת, זרימה, השפעה. לכן, אז נקראת זריקה ממטה למעלה, לצורך הייחוד עם זהירנטי. וטיפות המן הם כאין אבן קטנה שזורקים בקלע. ועלה איתמר שעל עליית המן לזהירנטי נאמר, ועד יעלה מן הארץ. כלומר, מן הארץ מהמלכות אל מי אל קודשא בריך הוא, זה איראן. כן, אז הוא עליית מה?
זה בבחינת גם דוד המלך?
מה?
כי דוד המלך השתמש בכלא.
כן, בטח. זה הבניין של המלכות, על ידי הבנים שלה, כן, מעלה את ה... היא רוצה למצוא חן בעיניו.
וזה כמו שלמה קיבל את זה.
כן, כל המלכים, זה הבניין, כן? גם באסתר זה מופיע ברמזים שונים וכו'. אז מי זה העד הזה שעולה מן הארץ?
זה העד השפילה?
עד, מי זה העד הזה?
הדימות שלנו.
אבל מה זה עד? א' ד', מה זה עד? בעברית, מה זה עד?
מים.
לא עדות, עדות זה בעין.
זה מים.
זפר, עד. כן, מאיפה זה בא?
מחום של מים.
זאת אומרת, מאיפה זה בא? מלמעלה כבר.
נכון.
אתה חושב שהעד מתחיל ממטה למעלה, אבל מי מחמם את האדמה כדי שיעלו עדים? אתם מבינים, הכל מתחיל מלמעלה. אז היא חושב, כאילו אנחנו פה מעוררים משהו, אבל ואיך אתה מעורר משהו? מישהו חימם אותך מלמעלה, אז אתה מעלה עדים. נכון, אז זה נקרא, העד הזה, זה נקרא אהבה. איפה פוגשים את העד הזה? אותיות א' ד'? לא, בכוונות. כן, זה בראשית בפסוק, נכון. עכשיו אמרנו את ה... אבל בתפילה. אז איך זה מופיע? א', ד', לא, בתפילה עצמה, זאת אומרת בשמונה עצמה. זה גבורה, קודם כל זה גבורה, זה נכון. זה קשור לשם הדין, נכון? טוב, חפשו. ועד יעלה, בסדר? מן הארץ. שתחילה עולה העת שהוא סוד המן מן השכינה הנקראת פרק. עולה למעלה. אנחנו עכשיו נעלה לקומה שרי. דף מספר 7.
בוא נתן, כולה יותר מדי אבנים.
לכן האישה קולעת, כמות. אישה צריכה שהפער שלה יהיה די ארוך כדי לעשות 15 סמות. כן.
זה המעלות.
15 קליעות.
זה קליעה.
כן. זה גם טוב. זה הבניין, מה? בשבילית הראשון,
בשבילית הרמחל.
יש הרמחל. נכון?
יכול לעשות כל שם תמות בו,
אבל יש כל הרמחל. בסדר. הוא כלל את זה בידי.
נשאר כאן, נשאר חמש.
זהו, קיבלתם?
פה, ההצמה של החומר, ענה. הוא אמר חמש מיליון, אולי חמש וחמש וחמש.
כדי להבין את המאמר הבא, בעזרת השם, נקדים מה שמבואר בהמשך, כי צורת טעם זרקה כזה, של הספרדים, הוא קו עם עיגול, כן, טבעת, למעלה ולמטה. והנה הקו הוא כן עוד וב, הרומזת על זירנטין שהוא סוד וב בשם הוויה, ועיגול התחתון הוא סוד המים נוקבין, העולה דרך הוו שהוא זירנטין אל אימה, ששם היא מקבלת את טיפת המד הנרמזת בעיגול העליון של הזרשה. זאת אומרת שיש עיגול שיורד כלפי מטה, ודרך הוו זה עולה כלפי מעלה. בסדר? אז זה הצורה. יש כאילו, אני עכשיו עושה את זה בצורה יותר כזאת, אבל בעצם זה וו שמחברת עיגול שהוא פתוח כלפי מעלה, ועיגול שהוא פתוח כלפי מטה. זאת אומרת שבעצם יש כאן עליית מן, דרך הוו זה עולה למעלה. מה זה הצורה הזאת?
גם זרימה הפוכה, גם מלמעלה למטה.
זה אותו דבר. מה? לא.
זה קו הזה יושר.
זה...
שתיים ואלף. יפה מאוד. עובר. זה העובר בציור הראשון שרואים עובר בבטן האימא. כן? מי שהוא מומחה לתאים עוברים, הציור הראשון שמופיע, לפני שרואים, דבר ראשון שרואים, זה זה. הדמות הראשונה שאתה רואה את זה. ואומרים לנו חכמים שזה המוח, זה הלב, וגם במדע. וזה השפתיים. כלומר, מה שפותח ראשון בתינוק, זה מוח לב ושפתיים ביניהם. אני שאלתי מומחים גדולים, גדולים מאוד מאוד. כן, רופאים מומחים, חבל על הזמן בתחום שלהם. כדי לדעת מהו הציור הראשון שרואים, והם הביאו לי והראו לי צילומים והכל של הדבר הזה. עבדתי עם דוקטור מרק זרח, כן, שהוא מומחה מאוד 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 גדול בתחום הזה. יהודי בטח יודע. עלה איתנו, היה גר בכפר. אז הדבר הזה הוא בעצם ה... תיאור של הבניין. וזה שאמר, בשביל זה צריך להבין, הוא אומר צריך להבין, בשביל להבין את המאמר צריך להבין את זה. למה? לא נראה. זה שאמר, הסתלקה כעזקה מנזרקה. הסתלקה ונתעלה הטבעת מטעם זרקה. הוא רוצה לומר שהעיגול התחתון זה של הזרקה, שהוא כן טבעת וכן אות יוד, כן, כי זה כמו נקודה, נסתלקה ועלתה, פה להסתלק זה לא עלה, אלא סלקה, סלקה בערמית זה תעלות.
סלקה דעתך.
כן, היעלה בדעתך, כן, אז זה נקרא סלקה. אז היוד הנמוכה עלתה אל קומת היוד העליונה. בשביל מה? לקבלה על האבן יקרה, והיא טיפה, לקבל עליה אבן יקרה שהיא טיפת המד. כלומר, עכשיו צריכה לקבל את הטיפה של הזכר. היא טיפה של נקבה, זאת אומרת, היא עד, היא תשוקה, אבל הזכר עכשיו צריך להחזיר לה. אז היוד התחתונה, שהיא כמו התשוקה, עולה דרך הוו וליוד העליונה, כדי שהיוד העליונה תיתן לה בחזרה. זה נקרא טיפת מד.
הבנה מה בדרך ארוכה כזאת?
עוד פעם, צריך להבין מה קורה פה.
אפשר לעלות ישר?
זה העלייה, זאת העלייה. כן, זאת העלייה הישרה. בצורה כזאת. כלומר, ציירו לנו את זה חכמים בצורה כזאת.
זה סיבה.
בוודאי שזה סיבה. הנרמזות בעיגול העליון של הזרקה. אז יש עיגול תחתון, עיגול עליון. וזאת אומרת, סליחה, וזה אירנפי, שהוא סוד וב נרמזת בקו הזרקה. אז יש לנו פה בינה, מלכות וספרת. נכון, אז באמת, את צודקת שזה דומה לאלף. ומיד, שנעשה על ידי המן ייחוד זון. זאת אומרת, זה הייחוד שנעשה ביניהם, על ידי הקו הזה, על ידי החיבור הזה, שנאמר, והשכח, זה המשך הפסוק, נכון? ועד יעלה מן הארץ, והשכח את כל פני האדמה. כלומר, בגלל שעלה עד מן הארץ, עכשיו יש השקיה.
הוא גרם להשקיה.
הוא גרם, העד הזה גרם להשקיה. יפה. מה ההבדל בין המילה, כן, כתוב, ועד יעלה מן הארץ? אז איך הארץ הפכה להיות אדמה? מה זה אומר? זה בדיוק, זה מה שהיא שואלת. מה המדרגה, מה ההבדל בין ארץ לבין אדמה?
אדמה זה
אולי
נמוך
בזה
וארץ
יותר גבוה. יפה מאוד. אדמה זה כבר ארץ שנבראה. הבנתם? כשהיא עדיין לא זרועה, היא נקראת ארץ. ארץ לא זרועה. כתוב, בארץ לא זרועה. אבל כשהיא הופכת להיות מוזרעת, כלומר שהיה חיבור, היה ייחוד, היא הופכת להיות אדמה. אתם מבינים? זה חשוב מאוד בלשון הקודש לדעת את הסודות האלה. זאת אומרת שהאדמה היא כבר קיבלה אדם, שהוא ג' קווים, שהוא סוד היסוד, שהוא סוד החיבור. זה הגאולה שלה. ומה זה ימה? זה הזכר, מה? בסדר? אז היא הופכת להיות אדם מה? כן, נכון. זה העד שגרם למה? לגילוי מה? עד זה הנקבה, תבפר, שגילה את האות מה, את שתי אותיות מה שזה הזכר. זה הגאולה. עד מה?
זה החקלאות.
נכון. פיקח, אם הוא פיקח, אם לא, לא. רק מי שיודע חקלאי פיקח, זה...
זה זן מי ששתה.
אם לא, זה כן, בדיוק. אם לא, זה שום דבר אחר. אז השקע את המלכות הנקראת אדמה בשפע של המד, של המים הדחורים, המים של הזכר. הוא מפרש, קד שליקד שהמלכות עולה בסודמן. קליקד באימא. איפה היא עולה כשהיא עולה? היא עולה עד לבינה, עד לשורש. היא עולה, כן? ומעלה את מן באימא לגרום תחילת ייחוד אבא ואימא. כלומר, לפני שזון מתייחדים, מי חייב להתייחד? אבא ואימא, חוכמה ובינה. אם אין זיווג בין חוכמה ובינה, אי אפשר שיהיה זיווג בין זיירנפין ומלכות. למה?
כי מעבירים את השפע של אבא ואימא.
כי הם בעצם לא יכולים להזדווג אם אין להם מוחים בגדלות. כלומר, קטן לא יכול להזדווג, ביאתו אינה ביאה. לכן הוא צריך לקחת מהמוחים. לכן נכנסים תחת הקופה עם מי? אבא ואימא. כדי לאפשר לחתן ולכלה הטריים, שיוכלו גם כן הם להיות במדרגה הזאת, לכן האבא ואימא זה אקט סימבולי להכניס אותם מתחת לחופה. נכון, להתחבר, נכון. ואי א' מן אדמי אקיה. אז מה זה העניין הזה, של הייחוד של אבא ואימא? שהיא, כלומר כשהיא עולה לבינה, זה אות א' של אדנות ושל אקיה. וסוד המן נרמזת גם באות א' מן האדנות שהייתה א' מן אקיה שבבינה. כלומר, למה אדני ואקיה מתחילות באלף? כי האדני של האלף של אדני זה המלכות, והאלף של אקיה זה הבינה. בסדר? רוצה לומר, המלכות קיבלה את כוח המן מאימה, ועתה חוזרת ומעלתו אליה בסוד מן. אז היא מחזירה לאימא שלה את מה שהיא קיבלה, זה כמו סימנים, רחל ולאה. הוא מפרש, ועל מן סליקת, על דרך מי היא עולה באימא? איך היא יכולה לעלות? אמר, לעמודה זה אמצעית, והיא, כלומר, היא משתמשת במי? וזה איראן בי. דרך הוו, קו אמצעי שהוא וו בשם הוויה שבזה אירנטי. זאת אומרת שבעצם הנקבות משתמשות בזכר כדי לחבר עולם הבא עם עולם הזה. הזכר הוא צינור לחבר בין העולמות. זה מה שהזכר צריך לעשות. לכן הזכר צריך להביא תורה בבית. כי הוא בעצם מביא עולם הבא לעולם הזה. אם גבר לא מלמד תורה בבית, זה גורם להרבה זעזועים במשפחה. זאת אומרת, הוא כבר לא, האישה כבר לא מכבדת אותו כמו שהאישה אמורה לכבד אותו. אז הגבר צריך תמיד, תמיד, תמיד להביא תורה. האישה זקוקה לתורה בבית. היא רוצה שהגבר שלה יביא לתורה.
בתת מודע,
כן. ואחרי זה זה גם במודע.
זה קשה.
באי היא קריחה בה, שהמלכות כרוכה בו. איפה? וזה אירנטי. כעיסקה באצבע, כמו טבעת באצבע. כלומר, מה זה האישה? זה הטבעת של האצבע של הגבר. הגבר זה האצבע, והאישה היא טבעת. היא כאילו דבוקה בו כמו טבעת, שאתה לא יכול להוציא אותה. והיינו כאשר זון עולים יחד למן לאימה, אז היא קשורה בו מאחורי התפארת כטבעת באצבע. לכן אנחנו רוצים את הסימבולי הזה בחתונה. כשמלכות עולה לבינה, מי עולה איתה? היא עולה דרך מי? דרך זירנטים, שהוא האצבע. כלומר, היא טבעת, היא חייבת אצבע, לכן הטבעת הראשונה היא פה. היא משתמשת באצבע כדי לעלות למדרגה העליונה. ואמר סליקת בדלת מן אדמי, ועליית המלכות היא בקו האמצעי דזירנטים. היא לא יכולה לעבור דרך הצדדים. לשאלתך. אז היא עוברת דרך האמצע, זה אמצע, זה ישר. ונרמזת בעוד דלת של שם אדנות, שהיא כנגד דלת פירות. לכן עכשיו מה בנינו? א' דלת, עד. נכון? ואינון טרנד רואין וטרנד שוקין, שלמה הדלת מן אדנות? מה זה הדלת פירות? שתי זרועות ושני שוקיים. שהם סוד חסד וגבורה, נצח ועוד, והיא עולה ביניהם עד דסליק לאות יוד, והיא אבא, עד שהיא עולה לאות יוד, שהיא לאבא דאצילות, והיינו חוכמה יוד, עילאה, חוכמה היא סודות יוד העליונה והראשונה של שם הוויה. ואף על פי שנודע שהמלכות מעלה את המן באימה, איך אתה אומר לי שהיא מעלה את זה בחוכמה? הרי למדנו שהיא לא לאימא. אז למה עכשיו הזוהר אומר שזה בחוכמה? והאירנטי מעלה את המן ואבא, בגלל שהם עולים יחד, נכון? בעליית מן, גם המלכות וגם זה אירנטי. אז המלכות באמת עולה
לאבא.
זה השורש שלה, והוא עולה עד לשורש שלו.
שאלה רגע, אבל למה היא חייבת, היא צריכה לעלות בארבעה אלה? אמרת רזיין ידיים
זה הבניין שלה, זה כל המדרגות.
היא יכולה גם לעלות באמצע ביסוד תפארת.
זה אותו דבר, זה אותו דבר. כל המדרגות האלה זה מהמדרגות האלה, זה אותו דבר.
זה יותר קצר.
זה יותר קצר, אבל אם מלמדים אותך מאיזה בניין הדברים האלה נולדו.
יש תהליך. הקו האמצעי.
אבל כיוון שעליית שניהם גורמת את הייחוד של אבא ואמא, עכשיו אתם מבינים למה יש ייחוד בין אבא ואמא? כי משהו שלו הלך לאבא, משהו שלה הלך לאמא. אז עכשיו זה גורם שם למעלה זיווג. לכן יכולה גם היא לעלות לאבא. בסופו של דבר גם היא נכנסת לאבא. בעצם זה כאילו שעכשיו קלתי, כן? הבחורה שהתחתנה עם הבן שלי, שהיא באה גם אליי. בסדר? היא כאילו עכשיו הופכת להיות חלק ממני, מהמשפחה שלי. בסדר? זה הבניין. זאת אומרת שבעצם האישה, בגלל שהתחברה למשהו שבא ממני, לצורך העניין לבן, אז היא הופכת להיות איתו. והיא חוזרת אליי.
יש משהו עם אבא וברתה.
אבא יצא ברתה.
כן.
נכון, אבא יצד ברטה, זה משהו אחר, זה מדרגה שהוא מייצר אותה, הוא בונה אותה, זה נכון. זאת אומרת, המודל הגברי שאישה מכירה, זה האבא. אחרי זה צריך לתת גם כן מכל התסביך אדיפי. איך להתנתק ואיך לדעת מה לשמור ומה לעזוב. אם לא, אתה בעצם רוצה רק את אמא שלך כל החיים, והבת רוצה רק את אבא שלה, זה המודל, ואחרי זה קשה לה למצוא גבר, והוא קשה לו למצוא אישה. צריך לדעת איך להתנתק מזה כדי לבנות זוגיות נורמלית. מה?
מוצאת גבר, מוצאת אבא אחר?
בוודאי. היא מחפשת גם אבא, גם בעל, גם בן, הכל, היא מחפשת כל הדמויות הגבריות. לכן איך הוא קורא לה? פעם הוא קורא לה אמא, פעם הוא קורא לה ביתי, פעם הוא קורא לה רעייתי, פעם... היא גמישה מאוד, היא אומרת לו, מה אתה רוצה שאני אהיה בשבילך היום? כן, יש לו פנטזיות. טוב, אז היום את אחותי, מחר את אימי, וכו' וכו'.
איך יש פה ציור שזול הם נותנים לאבא ואימא?
לא נותנים, הם גורמים להם, מעוררים אצלם. כלומר, ילדים, כן, הם מעוררים זיווג אצל אבא ואימא. איך הילדים מעוררים אצלנו זיווג?
בדרישות. בדרישות.
אנחנו
הולכים להרגן להם את כל הדברים. שרואים את הילדים.
מה?
זה גורם אהבה
לאישה,
מהילדים,
שיש ילדים.
ואם הם לא היו חכמים, אז בואו נעוד על הזה. תחשבו על זה. למה? החיבור, כן, העלייה, מה זה, קודם כל, מה זה עליית מן? לפי זה. אוקיי, נו, אז מה? אז מה, כל פעם שאני רואה את הפרי זה מעלה בי מי? מה זה אומר? לא, לא, אני לא צוחק, זה באמת, יש משהו. אתם יודעים שאם אני... למשל, אני נמצא בחדר ויש חדר אחר, ואני עכשיו נמצא בחדר עם ענבים ואני דורך על הענבים. מה קורה בחדר השני?
ליין.
היין שם מתחיל להחמיץ, בגלל שאני דורך פה על משהו. זה מתחיל לסוף. זה פיזיולוגי, פיזי, כן? מדעני. לא מבינים איך זה עובד.
זה המקור שלהם.
מה זה אומר?
זה המקור.
זה אומר שכל פעם שהשארתי משהו בעולם הזה, שאני בקשר כלשהו, אפילו בקשר עין עם הדבר הזה, זה גורם בי עלייה. למשל, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, מה זה גורם לארץ?
להתפתח לגול, להזריח.
שיהיה לה חלב. למה יש חלב שעולה אצל האישה? כל פעם שהתינוק בוכה, מה קורה? הוא שם, הוא לא נוגע בה. יש קשר פנימי, נכון? הוא עושה, פתאום היא מרגישה עליית חלב. מה זה הדבר הזה? זה, תחשבו על זה, זה קשור. עד כאן להיום.
איך, מה שאתה עושה?
שאל את אשתך. דרך אגב, למה אני אומר, למה אני אומר, עולה
ולא יורד?
איפה זה עולה? זה הדם שלך, חלב זה דם, זה דם, פשוט הוא דם, הוא לא נהפך לחלב, זה דם, רק שהוא לבן, זה דם, זה היה דם אדום, הוא יכול להיות דם לבן.
החלב שהיא נותנת זה לא חלב, זה דם, התינוק שותה דם, לבן.